אנחנו בעזרת השם ממשיכים היום בתיקון למדבט, דף מקורות מספר 1 בעמודה השמאלית. ואתה מפרש באופן אחר ואומר, ואורייתא התייהיבת ממאיה ואשה, דאינון טרן. והתורה ניתנה ממים שהם סוד החסד שבזעיר אנפין, ומאש שהיא סוד הגבורה שבמלכות, שהם זון בקדושה, שעליהם נאמר מימינו אש דת למו, לשזבה לישראל מסמכמם ונחש דעינון ממיה ואישה, כדי להציל את ישראל מן הסמכמם והנחש שהם מים ואש של הסתרה אחרא, שהם סוד זון בקליפה. זון דקדושה כנגד זון דקליפה. הכוח של הקדושה כמובן מנצח תמיד באופן עקבי והכרחי כדי לנהל את החיים, כדי להצליח את ההוויה. הקדושה שולטת על הקליפה. אם חז ושלום היה אחרת, העולם לא יכול היה להתקיים, אלא שאנחנו בני האדם צריכים להיות שותפים במהלך הזה של הניקיון, כדי לאפשר לקדושה להתפשט בעולם ולא לאפשר לקליפה לחסום את ההתפשטות. לכן התורה ניתנה משתי בחינות, מהחסד שהוא בעצם הדבר ההכרחי, עולם חסד ייבנה, ומהגבורה שהיא בעצם כל הדינים וההלכות וכל המידות הקובעות גבולות במציאות שלנו. אז החסד הוא חסד של זעיר אנפין, והגבורה היא הגבורה שבמלכות. אז בעצם זה זעיר אנפין ומלכות בגדול, כל זה זעיר אנפין, אבל בחסד שלו, וזה מלכות, ובגבורה שלה. זה נקרא מים וזה נקרא אש. כנגדם בקליפה להבדיל יש סמך מם ואשתו הנחש, ובגינה יויתמה ובשביל שרי מעלה הנקראים אלוהים אחרים שהם כוחות הסמך מם ונחש, נאמר לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מכאן האיסור לגור בחוץ לארץ, שזה בעצם שרי מעלה, שמי שנמצא בחול עובד אותם באופן טבעי, הכרחי, גם אם הוא לא רוצה, גם אם הוא רוצה, גם אם הוא עובד את השם, כן, כיוון שזה עובר דרך אותם שרים והם נקראים אלוהים אחרים, על זה נאמר לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. פני השם, כידוע, זה בית המקדש, זה ארץ ישראל. אחוריים זה חול. שלא יהיה לך שום עסק בשייכות עם אלו השרים. לכן חשבתי לומר שאסור להשקיע בשום עסק בחוץ לארץ. אסור לקנות בתים, אסור לקנות דירות ולהזכיר אותן, אסור להשקיע בשום דבר שם. גם אם אתה בעצם מרוויח מזה, והכסף בסופו של דבר מגיע לכאן, ההשקעה היא מסוכנת שם, כי בעצם אתה נכנס למשחק של השרים. ואז לא ישלטו עליך. ואמר, ולקבל 70 ומין 70 נפש, וכנגד 70 אומות יש 70 נפש יורדי מצרים, שהם שורש כלל ישראל. אומות העולם, מספר 70 הוא מכלול העולם הטבעי, 7 כפול 10 ספירות, או 10 כפול 7 כל אחת, הוא בעצם מכלול האומות. מכלול האומות, עם ישראל, כן, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. יש השוואה בין 70 נפש שירדו מצרים ובין 70 אומות העולם. לכן כלל ישראל היה במצרים והוא כנגד 70 אומות העולם. כשבחר הקדוש ברוך הוא ב-70 נפש דקדושה לחלקו של הקדוש ברוך הוא, כדי שיקיימו את התורה, אז נתן 70 אומות ל-70 שרים כדי שלא יהיה להם אחיזה בקדושה. זאת אומרת שהאומות קיבלו שרים, השרים קיבלו אומות, ועם ישראל קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא. אין לנו שרים, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו בארץ ישראל. ומאן דעבר על 70 אנפין דאורייתא, מי שעובר על 70 פנים שבתורה, הוא נותן כוח ושליטה ל-70 שרי האומות. כלומר, אין ריק, כל מה שלא ניתן לכוח הקדושה, באופן אוטומטי ניתן לחיצונים. ולכן זה הולך ישירות ל-70 אומות העולם. אין בזבוז. כשאתה שופך ברז במים, מים בברז, דרך הברז אל הכיור, כל מה שלא נכנס לקוס, לא מתבזבז. הולך ישירות לביוב. זה אותו דבר. כל שפע שעם ישראל לא מקבל, הולך חז ושלום לקליפה. דאי תמר שנאמר בהם, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. שעל ידי זה שלטים 70 ממנן ואומים דייצר, הרע. לכן שולטים 70 ממונים של האומות שהם כוחות היצר הרע. אז אותו דבר בתוך הנפש עצמה שלנו, או שאתה נותן שליטה לנשמה שהיא החלק הנקרא ישראל, או שאתה נותן כוח לכל החלקים החיצוניים שהם אומות העולם שבתוכך. ולמי שאתה נותן יותר כוח בנפש, בגוף שלך, זה מי שישלוט עליך. כשאתה מגביר את ישראל שבתוכך, אתה מגביר את כוח האלוהות. כשאתה נותן כוח לצד הגופני החיצוני, אתה מגביר את היצר הרע, את 70 אומות העולם שבתוך הגוף שלך. ולכן צריך לשלוט על 70 נפש. של הקליפה על ידי 70 נפש של עם ישראל, של כללות ישראל במצרים. להזכירכם שהגוף נקרא גם כן מצרים, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, אז אלה שמות זה הנשמה, מצרימה זה הגוף. ולכן 70 נפש. בתיקון למד א', שכבר סיימנו, עסק בעניין גופות הרשעים ובחילוקים שיש ביניהם לעניין קימתם בתחיית המתים. ואמר שם כי רשע גמור גופו יורד לנשייה, לשכחה. כלומר, מה העונש של רשע? השכחה עצמה, זה העונש. אדם שמאבד בעצם את הזיכרון התודעתי בחיים שלו, של היסוד הגנוז המקורי, הוא בעצם חז ושלום נכנס בעצמו למערכת של עונש. העונש הזה נקרא נשייה. בגוף האדם זה תשעה באב. גיד הנשה. גיד הנשה מופיע בתשעה באב, חורבן בית המקדש, הוא בעצם העונש של הנשייה, של השכחה. כשאתה שוכח את מציאות הקודש בעולם הזה, באופן אוטומטי הבית נחרב. אתה מחריב בית המקדש בגלל כוח השכחה ששולט על כוח הזיכרון. ולשיטת הסבא שירד ודיבר בשיעורים הקודמים מגן עדן, שמה השיטה שלו הייתה שאותה נשמה אינה עולה משם בתחיית המתים. לעומת זה, רבי שמעון אומר שגם אדם כזה זוכה לעלות מכוח הצדיקים שנמצאים בסביבתו. כלומר, צדיק אמיתי לא דואג רק לעצמו, אלא דואג גם לחברים שלא עולים בדרך כלל בתחיית המתים. ועכשיו עוסק בעניין הנפש רוח נשמה של אותם רשעים ואופן גלגולם. איך הם מתגלגלים בעולם הזה? זה בעצם השלב הבא שאנחנו עכשיו נכנסים בו. ולזה נקדים כמה הקדמות בסייעתא דשמיא. מובא באריזל בספר שער הגלגולים הקדמה ד' ובספר הגלגולים עצמו הקדמה ו'. על מה שכתוב, הן יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר. הקדוש ברוך הוא פועל פעמיים שלוש. מה זה אומר? אומר הארי הקדוש, כשבאה הנפש בפעם הראשונה לעולם, אז האדם נקרא גבר. ואם לא תיקן את נפשו, אז יפעל אל עמו שלושה גלגולים אחרים. מלבד בפעם הראשונה, כלומר בסופו של דבר האדם חוזר ארבע פעמים. רוצה לומר כי מי שלא תיקן את נפשו כלל בפעם הראשונה, ולא רק שלא תיקן אלא הוא המשיך ופגם בה, זה מורה שהרע שבו מרובה יותר מהרוב, מהטוב שבו. לכן בשלושה גלגולים מתברר ממנו האוכל שהוא הטוב שבו, מתוך הפסולת שהוא הרע שבו. כלומר, מוציאים את כל הטוב שהיה שם, מתוך כל הרע השולט, ואז הטוב שבו יינתן לבנים, שהאדם הזה יוליד, או לאנשים אחרים שהם משורש נשמתו, שכנים שלו, חברים שלו וכו'. ומה שנשאר אצל האדם ההוא זה רק רע. כל כי הטוב שלו ניתן לאחרים. ומה שנשאר, נפשו כולו רע, נחרטת ומתבטלת. כלומר, אין יותר זיכרון בכלל מהאדם הזה. לא נשאר כלום. וכל זה רק הנפש, שהיא מעולם העשייה, שהיא קרובה אל הקליפות. אבל הרוח והנשמה, המדרגות העליונות יותר, שהן מן היצירה ומן הבריאה, ארבע אותיות שם הוויה י' כו' כנגד ארבעה עולמות, הם גם כן כנגד נפש, רוח, נשמה, חיה. יחידה זה כתר, שאין בהם כל כך אחיזת הקליפות, אינן נחרטים חז ושלום. כלומר, כשנאמר חייו קראת, מדובר בחלק שנקרא נפש בלבד. כלומר, החלק התחתון. ומה קורה לאחרים? נתקנים באורך הזמן בגלגולים רבים. כלומר, האדם יכול לחזור 200 פעמים ולתקן לאט לאט, להשלים את כל החלקים, למרות שהנפש עצמה כבר לא קיימת. ואין זה אלא רק כאשר לא נתקנה כלל, שום תיקון, בשום פעם, מאלו שלושה גלגולים. אבל אם הנפש התחילה להתקן קצת, אז אינה נחרטת. זאת אומרת, תראה פעולה תראה רצון, תעשה משהו קטן, זה כבר מראה שאתה בתוך הרכבת. אלא מתגלגלת. עד שזה האדם ישלים את המצוות המועטות, המוכרחות לו כפי שורשו. כי הוא כל הזמן מתקן קצת, אז הוא יכול לחזור 50, 60, 70 פעמים, וכל הזמן הוא מתקן קצת. ושוב נכנס לגיהנום, בסופו של דבר הוא מצליח להיכנס לגיהנום, ועוונותיו מתמרקים שם, ושם בעצם מסיימים את התיקון שלו. זה מתנה גדולה להיכנס לגיהנום.
אני אומר שהוא לא חוזר בגלגול אם הוא ייכנס בגיהנום?
כן. הגיהנום זה שווה גלגול. יש נשמות ששואלים אותן, האם הן מעדיפות לחזור בגלגול או להיכנס לגיהנום. כן? ורוב האנשים מעדיפים גיהנום. ואחר כך נכנס לגן עדן, בסוף הגיהנום, ומקבל שכרו כפי ערך זכויותיו שעשה. אבל על צדיק נאמר, ועושה חסד לאלפים, לאוהבי ולשומרי מצוותיו. מצוותיי. דהיינו, מי שזכויותיו מרובות על אבונותיו, מתגלגל אפילו אלף פעמים. זה נקרא, והיינו לאלפים. כן? עושה חסד לאלפים. כל פעם שכל עוד אתה מתקן, אז אתה ראוי לחזור. כדי שיזכה להשלים את כל המצוות. וגם בהמשך הזמן מתכפרים אבונותיו המועטים מעט מעט בכל פעם. איך? על ידי איסורים שהוא עובר בעולם הזה. אז כל האיסורים שיש לאדם, כן, מהאיסורים הקטנים ביותר ועד האיסורים חז ושלום הגדולים ביותר. מה זה איסור קטן? איסור קטן זה להכניס יד לכיס ולחשוב שיש לך 10 שקלים ויוצא לך רק שקל. זה נקרא איסורים, ויש חז ושלום את האיסורים הגדולים לא עלינו ולא עליכם. ובכל גלגול אבונותיו מתמעטים, ומצוותיו וזכויותיו מתרבים, עד שיזכה למרק כל אבונותיו ולהשלים כל מצוותיו. פה את הדף הנפרד הזה, זה ההמשך שהיה חסר. הנה בהמשך המאמר, ממשיך לבאר את דיבור השני של לא יהיה לך. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. וכתוב שם, פוקד אבון אבות על בנים, על שילשים ועל רבעים לשונאי. ועושה חסד לאלפים לאוהבי ולשומרי מצוותיי. הנה הגלגול שהוא 3 פעמים, הוא כנגד 3 ספירות, חסד, גבורה ותפארת. האדם בא לתקן, והתיקון נקרא בתורת הקבלה ג' פנים, ג' קווים. זה סוד אדם. אדם זה ג' קווים. א', ד', מ'. אדם שמתקן 3 קווים, חסד, גבורה, תפארת, משלים את תיקונו. ולכן חייב לבוא במדרגה הזאת של 3 פעמים כדי לתקן חסד גבורה תפארת. ונודע שהנהגת החסד בגוון לבן. כלומר, החסד הוא שקוף, הוא נתינה, אין לו צבע. מה שעושים מן החסד זה בעצם הכלים. אם הכלי אדום, אז גם החסד שהוא שקוף נצבע באדום. כלומר, מי שולט על מי? הכלי שולט על האור. בעולמנו. כלומר, בגילוי, השליטה היא בידי הכלי. כשהקדוש ברוך הוא נמצא עם משה רבנו בשמיים, כדי לתת לו תורה, אומרת הגמרא במסכת שבת שאורך הלוחות 6 טפחים. שני תפחים בידיו של הקדוש ברוך הוא, שני תפחים בידיו של משה, ושני תפחים רווח באמצע. חטא העגל נעשה למטה, והקדוש ברוך הוא מושך את הלוחות לעצמו, ומשה מושך את הלוחות, כדי להוריד אותם בכל זאת. וידי משה גוברים על ידיו של הקדוש ברוך הוא. איך יכול להיות? כי המגמה היא שהתורה תרד לעולם. לכן הקדוש ברוך הוא מושך כאילו, ובסופו של דבר נותן למשה לנצח, כי זאת המגמה, שהתורה תרד. כלומר, הכלי, אם הוא באמת רוצה, אז הקדוש ברוך הוא נותן. הכלי קובע. לכן הלבן של החסד, והנהגת הגבורה בגוון אדום. הגבורה היא בצבע אדום, צבע החיים, פרה אדומה, פרשת השבוע, הצבע של החיים. והנהגת התפארת בגוון ירוק, כן, שזה אמצע, כמו העץ שהוא חציו בשמיים, חציו באדמה, לכן הוא אמצע, לכן הוא ירוק. אבל מה אכפת לציפור? וזה שאמר, וכמה גלגולים יתון לברנש, וכמה גלגולים יבואו לאדם, רוצה לומר כמה פעמים מתגלגל האדם על חובים אילן, על אבונות האלו שעבר על מצוות התורה. מה זה עבר על מצוות התורה? לא הבין שהמצוות הן האפשרות שלו לגלות הוויה בעולם. לכן הוא לא מקיים את המצוות. הוא חושב שזה ציוויים של איזה בוס שנמצא למעלה ואומר לו לעשות ככה, אם לא הוא זה עצבני. כן, זה קטנות המוחים מי שחושב דברים כאלה. המצוות הן הזרועות. דרכן עוברת הקדושה האלוהית, העליונה. ומי שלא מקיים את המצוות, הוא מונע מהקדוש ברוך הוא מלהתגלות בעולם הזה. זה לא ציוויים של איזה בעל בית עצבני. תעשה מה שאני רוצה, אם לא, אז אני מעניש אותך. אני זורם דרכך, דרך המצוות שאתה מקיים. אתה לא מקיים מצוות, אתה מונע ממני התפשטות. ואם לא חזר ברנש בתיובתה באילן, גלגולים, ואם לא חזר האדם בתשובה באלו שלושה גלגולים הבאים אחר כך, סך הכל ארבע, אלא בכל פעם הוסיף עד, עוד על חטאו פשע, אז ההוא גוף הנחית באבדון. חז ושלום, אותו גוף הולך לאבדון. אנחנו עכשיו בדף 3. זה קצת בלגן עד שנחזור לסדר, אז עשיתי לכם כבר את הסדר, אנחנו נחזור לאט לאט לסדר, איפה שחסר השלמנו. הנפש המחוברת עם הגוף שבגלגול השלישי יורדת לאבדון שהוא שאול התחתית, כלומר המדרגה הנמוכה ביותר, ועליו נאמר והאבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה. כן. על המוות הקדוש כתוב היאסף אל עמיו, נכון? מה זה נאסף אל עמיו? זה לשון של מוות, אבל לא רק מוות, אלא גם חיבור. זאת אומרת שהאדם הזה היה צדיק. אז הוא נאסף אל המושג שנקרא עם. כלומר, חוזר לשורש הגדול הזה.
על הארון
נאמר. על הרבה נאמר. כן? זאת אומרת שאם לא נאמר, זה נקרא חס ושלום חייו קרב. והעבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה. זה בדיוק הפוך. אבל הגוף שלא נתקן בגלגול ראשון שני, יורד לנשייה. כמבואר לאל בתיקון למד א', ובתחיית המתים לדברי הסבא אינו עולה משם. אבל לפי דעת רבי שמעון, עולה דרך הצדיקים החברים שלו, או שמי שהיה בקרבתו. אז הצדיק יש לו עבודה הרבה יותר גדולה משל עצמו בלבד. אלא הוא כמו מגדלור בשביל כל האנשים שמסביב. אז הוא נושא על כתפיו גם את האנשים הרשעים שהוא מעלה אותם. לכן יש לו סבל יותר גדול, כי הוא סובל גם את הסבל של האחרים. בגלל זה אנשים לא רוצים להיות צדיקים. כן? כי בתת מודע זה אחריות.
הוא מושך מראש את האבונות שלהם אליו?
כן. הוא מתקן בשבילם, זה לא שהוא מושך אבונות. הוא עובד. כן, הוא יורד לגיהנום כדי להציל אותם. כלומר, הוא מוכן לרדת למקומות נמוכים מאוד כדי להוציא אותם משם.
אז רואה דוגמה, שכל משך ששומע על הברית, יש לו תפיסה...
כל מי שבמשורש נשמתו, אז הוא יורד. למשל, אם לאותו צדיק הייתה מחשבה רעה, גם צדיק, אין צדיק בארץ אשר יעשה הטוב ולא יחטא. אז למשל, אם לצדיק הזה יש מחשבה לא טובה, אז הוא יורד לגיהנום של מחשבות לא טובות. יש גיהנום של מחשבות. מה זה גיהנום של מחשבות? דאגה. יכול להיות שזה אפילו במשך החיים שלו, הוא מקבל איזה מכתב ולמשך 10 דקות הוא דואג. מה קורה במשך 10 הדקות הזה של הדאגה? אז הוא יורד לגיהנום של הדאגות, זה נקרא גיהנום של דאגות. עד שהוא מקבל טלפון ואומרים לו, סליחה, התבלבלנו, זה לא שייך לך. אז מה קרה במשך 10 הדקות האלה?
הוא נתפס במישהו.
הוא ירד לגיהנום והוא משך משם נשמה שהייתה שמה שלא יכולה הייתה לצאת. ובשביל זה הוא קיבל את המכתב הזה. זאת אומרת שכל פעם שצדיק דואג, הוא צריך לחשוב שהוא מתקן באותו רגע מדרגות של אנשים שאף אחד לא יכול לרדת להציל אותם. הוא מתחיל לפרש את 3 גלגולים. גלגולה קדמאה שהוא בסוד החסד, כלומר הגלגול הראשון שעולם הזה, אתם יודעים שכתר חוכמה בינה זה עולם הבא. הירידה הראשונה לעולם הזה, גלגול ראשון, חסד. לכן הצטבע בגוון חיוור, לכן הוא נצבע בגוון לבן. כלומר, האדם שנכנס בפעם הראשונה לעולם הזה, נשמתו, כאילו צובעים אותו בלבן. לבן, בלשון התורה, זה שקיפות, כן? רוצה לומר שכל הנהגותיו הם במידת החסד. אז הגלגול הראשון, אתה תראה על האדם הזה, שהוא כולו חסדים. זה מה ששולט בו. הדומיננטיות היא חסדים. אדם טוב. ורכיב נפשה בסוסייה חיוורה, דאי היא גופה. והנשמה הזאת רוכבת ומתגלגלת על הנפש, כן? כמו סוס לבן. הנפש הזאת זה כמו סוס לבן, שהוא הגוף. אז יש רוכב ויש סוס. הגוף נקרא סוס, והנשמה נקראת רוכב. אז הנשמה רוכבת על הסוס, על הגוף. אז הגוף הוא עכשיו לבן. רוצה לומר שגם הגוף שהוא כסוס לנפש הרוכבת עליו, הוא גם כן מבחינת החסד. אז יש לנו נשמה של חסד בתוך גוף של חסד. ואם חזר בתיובתה, אם חזר בתשובה, כי זה הגלגול הראשון שלו, בא לתקן, מה צריך לתקן בגלגול הראשון? חטא אדם הראשון. בשביל זה באנו לעולם. אם לא היה חטא אדם הראשון, לא היה צריך את כל הגלגולים האלה, לא היה צריך שום דבר. אדם הראשון היה מגיע בעצמו עם כולנו, כל הנשמות בתוך אדם הראשון, למצב של גילוי משיח. כיוון שהיה חטא, אז הייתה התפוצצות. כן, פיצוץ גדול בנשמת אדם הראשון שהתחלקה 600,000 נשמות. ו-600,000 נשמות התפצלו והתפוצצו למיליונים. אז ירדנו מעולם של אחד לעולם של ריבוי. וכולנו חלקים של אותו אדם הראשון.
מדברים על 70 נפש.
כן.
ופה הרב מדבר על 600,000.
נכון. זה אותו דבר. פשוט מאוד, זה מתפצל. 70 זה מספר כללי. זה כמו שאומרים שבע צדיק, שבע יפול צדיק. מה זה שבע יפול צדיק? אלף. מיליון. זה רק מספר של הטבע, של כל הטבע. בתוך הטבע יש אלפים ורבבות. בסדר? זה מספר כללי. כל פעם שכתוב שבע, שבע, שבעים, שבועה, כל זה העולם הזה. זה לא אומר שבע, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע. כל האפשרויות בטבע. לכן, אם חזר בתשובה ותיקן את הנפש במידת החסד, בגלגול הראשון, איתם הרבה, אז נאמר בו, אם יהיו חטאיכם כשנים, כן, כל מה שהיה אדום, זה החטאים, שני זה תולעת, כשלג ילבינו. אז התולעת הופכת להיות לבנה, כמו חוט. השני שהיה בבית המקדש ביום הכיפורים, שהיה הופך מאדום ללבן, חוט של צמר, וידעו שעם ישראל התכפר. אז זה הסימן. אם יהיו החטאים כמו השני שהוא אדום, אז הם ילבינו כמו שלג. שלג זה תיקון. תיקון מאוד גדול, זה נקרא תיקון השלג. זה סוד, זה לא רק השלג, אלא זה כל מה שיש בתוך השלג. כן, שנקרא תלגה, זה הלבן, 333. כן, זה הגמטריה של המילה שלג, 333. זה תיקון גדול מאוד. חוזרים לאמת, 9. דהיינו כלבנינות השלג שהוא בחסד. אז למה השלג הוא לבן? ויש תיקון כשיורד שלג בעולם, אפשר להשתמש בשלג הזה אפילו שזה חומר גשמי. עושים על זה תיקונים גדולים, כי הוא מקביל למדרגה פנימית שהיא מנקה את האדם. אז כשיורד שלג, אז עושים תיקונים באדם, וזה מנקה אותו מכל מיני חטאים. ואם לאו, ואם לא חזר בתשובה בגלגול הראשון, יתה בגלגולת עניינה, יבוא בגלגול שני, הפעם הוא צובעים אותו באדום, כי הוא בגבורה עכשיו. כלומר, האדם הזה, אתה לא תאמין שהוא בעצם הגלגול של הראשון. הגלגול הראשון הוא היה כל הזמן, הכל כן, 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 הכל בסדר, מקבל הכל. בגלגול השני, הכל לא רוצה. עצבני, כעסן, לא רוצה, שום דבר. אין לו פשרות לכלום. אין לו סבלנות לכלום. וכל ענייניו הם מצד הגבורה. הכל דינים. חותך. ורכיב בסוסיה סומקה. אז עכשיו נותנים לו סוס אדום. רוכב על סוס אדום. החוכמה של הזוהר היא להשאיר לנו חותמות. אם הייתי מדבר איתכם על נשמות לא הייתם זוכרים, אבל על סוס אדום אתם תזכרו. כלומר, לא חשוב באיזה גיל אנחנו אוהבים סיפורים. רוצה לומר שגם גופו הוא מצד הגבורה. וכל הנהגותיו הם בגבורה. ואם חזר בתיובתה, ואם חזר בתשובה, אז איתמר בחובה דילה נאמר באבונות שלו, שאפילו אם יעדים הוא כתולע, שהיא כן תולעת שני, כן? כצמר יהיו. יתקפו אבונותיו לגמרי. מה ההבדל בין צמר לשלג? שלג יותר לבן. הצמר הוא צהבהב כזה. ואם לא התחזר, ואם לא חזר בתשובה גם בגלגול השני, אז התגלגל בגלגולת ליטאה, הוא מתגלגל בגלגול שלישי בסוד התפארת, ואז כל ענייניו הם מצד התפארת, ואז הוא רוכב עכשיו על סוס ירוק, ורכיב בסוסיה ירוקה, ודה גופה, ואז נפשו רוכבת, כן, על סוס ירוק, בתוך הסוס הירוק הזה, שהוא הגוף. על אסתר נאמר, ירקרוקת הייתה. כלומר, התיקון שלה באותו דור היה תפארת. הבנתם? לכן היה סימן של גאולה, כי זה כבר שלושה קווים. רוצה לומר שגם גופו הוא מצד התפארת. זה לא סתם סיפורים של חכמים לדעת איזה צבע היה לאסתר. אתם מבינים שאסתר לא הייתה ירוקה, כן? זה לא שרק. אופיונה. ואינון, ואלו השלושה גלגולים, הם כנגד מזל אריה שבחסד.
כל השלושה?
כן. לאט לאט. הראשון זה אריה, מזל שור בגבורה, ומזל נשר בתפארת. אריה, שור, נשר. ועליי הוא התמר, על שלושה גלגולים האלה נאמר, הן כל אלה הן על פניי. שעל ידי זה שלטים 70 ממנים ואומים די יצר הרע, שולטים 70 ממונים של אומות העולם, שהם כוחות היצר הרע, על 70 נפש שהם כללות ישראל. זאת אומרת שחז ושלום, אם האדם לא תיקן, אז כל הגלגולים האלה, כן, זה ממשיך? או שזה לא בסדר? יש דילוג פה?
כן, אני כאילו, אבל כבר ראינו פה.
אה? אז זה לא המשך, נכון?
לא.
שמתי לב שזה לא המשך. תראה לי אז בספר שלך, תן לי את הספר. אני ממש מתנצל על כל הבלבולים האלה. אנחנו נחזור לסדר לאט לאט. הן כל אלה, איפה זה הן כל אלה? אז אנחנו עכשיו בקו האמצעי, בחלק האמצעי שלכם בדף. כן.
יש משהו שלא הבנתי. בן אדם בא בגוף, בסוס, בחסד. הוא לא תיקן.
כן, לא, זה פשוט כי הדבקתי את זה פעמיים. טעיתי.
אם הוא לא תיקן, מתגלגל בגבורה.
כן.
לא תיקן, בתפארת.
כן.
קודם כל איך זה שבכלל בחסד יש מה לתקן. זה בא מעולם הבא.
הסברתי שזה תיקונו של אדם הראשון. לכן אמרתי, בשביל מה הוא בא בכלל, בפעם הראשונה. לפני 5.5 דקות. זה בדיוק מה שאמרתי. על מה הוא בא? על חטאו של אדם הראשון. ואמרתי שאם אדם הראשון לא היה חוטא, היה משיח בעצמו, וכולנו היינו בפנים. אתה זוכר? אז על זה אנחנו באים. על עצם העובדה שלא הזרמנו דרך החסד את העולם הבא אל תוך המלכות של העולם הזה. לכן הדבר הראשון שאתה פוגם, שלא תיקנת, זה הזרימה הראשונה. עולם חסד ייבנה. אז לא בנית את העולם דרך הספירה הזאת. אז אתה חייב לבוא בגלגול ראשון בחסד. בסדר? זה הדבר הראשון שצריך לעשות. גם כשאתה מפתח ספירה בגוף שלך, בתוכן שלך, אתה צריך לפתח קודם כל את ספירת החסד. כשאתה מזמין אורח לסוכה, הראשון זה החסד. כי אם אין לך את החסד, אתה לא יכול לפעול שום דבר. זאת הזרימה הראשונה. כל דבר שאתם עושים בחיים שלכם, לפני שאתם נותנים גבול לדבר, קודם כל תפתחו. אל תתחילו בגבולות. תתחילו בהזרמה, אחרי זה תתנו מקום. יש בלגן עוד? בסדר, זה טוב? אוקיי. אז אנחנו ואינון ואלו שלושה גלגולים, הם כנגד מזל אריה, מזל שור ומזל נשר. דעלי הוא התמר, שעל שלושה גלגולים נאמר, הן כל אלה, כל אלו הנשמות הבאות בגלגול, יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר. פירוש, יפעל הקדוש ברוך הוא גלגול שלוש פעמים עם גבר, דיינו עם הנשמה שבאה מחדש לעולם שנקראת גבר. רוצה לומר, מכוח חסד גבורת תפארת, באות הנשמות שלוש פעמים בגלגול. עכשיו, אתם מבינים שחגת חסד גבורת תפארת זה כללות התיקון. גם אם יש אחר כך ספירות אחרות, זה שוב פעם חגת. בקומה קצת נמוכה יותר. בסדר? למשל, נצח, הוד ויסוד, זה כמו חסד, גבורה, תפארת, רק בקומה נמוכה יותר. זה תמיד חוזר. זה תמיד משולשים. בסדר? זה קבוצות של שלוש. הכל שלוש. משולש פה, משולש פה, משולש פה, משולש פה. והעולם הזה אפילו משולש, כמו שקיבלנו את התורה בעולם של שלושה, נכון? עם תליטאי וכל המדרגות. ועל זה רומז הכתוב, פוקד אבון אבות על בנים ועל שלשים ועל רבעים לשונאי. כי בפעם הראשונה שבא לעולם נקרא אב, וג' גלגולים נקראים בנים. ואם, כן, ואין זה אלא לשונאי, שהם הרשעים שלא תקנו כלום בשלוש פעמים.
אז יש פה ארבע או שלוש?
שלוש, והרביעי זה כבר הרשע. כלומר, אם הוא חוזר כבר בפעם הרביעית, אחרי שלוש פעמים חוזר פעם רביעית ולא עושה כלום, היא כנגד המלכות כבר הפעם הרביעית, אז אין כבר סיכוי לבן אדם הזה, לפי הסבא, ולפי רבי שמעון גם אין לו סיכוי חוץ מאשר עזרה מהצדיק. לכן כתוב, כן, רבעים לשונאי. הארבע זה כבר שנאה.
איך היום בן אדם יכול לדעת באיזה...
קשה מאוד, קשה מאוד לדעת, לכן אנחנו לא עושים חשבונות כאלה, אנחנו מתקדמים. פשוט מנסים לעשות כל מה שאפשר, כדי לתקן ולרצות, זה נקרא לגלות דעתו. גילוי דעת, גם אם אתה לא יודע איפה אתה נמצא, אתה מגלה דעתך, אתה אומר, בפה, מלא. הקדוש ברוך הוא, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, איני יודע. באיזה שלב, בכל התיקונים אני נמצא, אבל אני מגלה דעתי עכשיו שאני, יואל בן סולנש, רוצה לתקן, רוצה להיות בטוב. אני מגלה דעתי שזה הרצון שלי. ברגע שאתם עושים דבר כזה, כן, אתם מיד נכנסים שוב פעם, גם אם יצאתם לרגע אחד, אתם חוזרים למערכת. כלומר, לא צריך למות. זה סוד של מוות, תוך כדי חיים. ואמר, ואם שלוש אלה לא יעשה לה, לנפשה בתלת גלגולים, שלא תיקן את נפשו כלל בשלושה גלגולים, אבישי, תהיה איתנו, כן? אם אתה רואה שזה לא טוב, תגיד. דעביד לה שהיה צריך לתת לה בשלושה גלגולים שער כסות ועונה, כדי לתקן את הנרן של הנפש, כי בגלגול ראשון נתקנת הנפש שבנפש, על ידי החסד שמשם בא המזון שהוא השאר, כן? כמו שיש לאישה, שאתה מתחתן עם אישה, צריך לתת לה שלושה דברים, שערה, כסותה ועונתה ייתן לה, לא יחסר. זאת אומרת שאתה צריך להלביש את אשתך, לחסות את אשתך, כן, לתת לה אוכל, להלביש אותה ולקיים איתה יחסים. עונה. כל זה צריך לעשות גם ביחס לגוף. שהרי אשתו כגופו. אז מה אני צריך לעשות לגוף שלי? להיות איתו בייחוד. זה זיווג. אז אני שמע כל הזמן בתוך הגוף. אני צריך להלביש את הגוף שלא יהיה לו קר. ואני צריך לתת לו אוכל שלא יהיה רעב. אז הגוף הוא עני, הוא כמו אישה. והנשמה היא כמו גבר שצריכה לטפל בגוף שלה. אתם מבינים שמי שמזלזל בגופו, מזלזל באשתו, הראשונה, לפני האישה. ועכשיו זה לא שייך גבר או אישה, כי גם אישה זה אותו דבר. זאת אומרת שאנחנו חייבים לזהות את הדברים האלה. ולכן תמיד אני חוזר ואומר שמי שלא מבין את החשיבות של הגוף, אז הוא מזלזל בחלק החיצוני שלו.
אמרת שיש נשמה בכל הגוף.
וזה חז ושלום דבר של פגם, שאתם רואים חז ושלום אנשים עם תלית קטן מלאה בקטמים וגועל נפש וסירחון ו... זה איסור, ממש איסור, חז ושלום. וקורא לעצמו תלמיד חכם, וזה מתחייב בנפשו, זה דברים אסורים מאוד. כל הזמן אתם צריכים לדאוג שיהיה לכם ברכב חולצה, שאם יש לך קטם או משהו, אתה תחליף. זה חשוב מאוד, רבותיי. ושפע הכרחי לתיקון הנפש נקרא שער ומזון. ובגלגול השני נתקנת הרוח של הנפש על ידי הגבורה. ולפי שבגבורה יש אחיזת החיצונים, צריך הרוח להתכסות ולהסתיר עצמו מהם, שלא יתאחזו בה. ולכן מייחס את תיקון הרוח בשם כסות. אז הרוח זה בעצם הכיסוי, הלבוש. כדי להסתיר ממה? מכל החיצונים האלה. ובגלגול השלישי נתקן את הנשמה של הנפש על ידי התפארת שבו. סוד הייחוד של שמה ישראל. זה כבר תיקון הנשמה. רוצה לומר, כיוון שנתקנו הנפש והרוח בגלגול הראשון והשני, אז בגלגול השלישי מתייחדים יחד עם הנשמה בסוד עונה. וזה הזיווג בעצם.
זה נראה כאילו בהכרח יש לו פה את הגלגולים, זה לא שהוא היה יכול לתקן את זה בפעם ראשונה ולגמור.
חייב.
אז יש לו פה...
אמרנו בתחילה, אמרנו בתחילת השיעור, כל תיקון בסיסי, שלושה קווים. חייב, חסד, גבורה, תפארת. אי אפשר פחות מזה. שהיא סוד שעשועו של הקדוש ברוך הוא בגן עדן, כלומר, המדרגה השלישית עונה, גם עם האישה, כן? וגם עם הנשמה בתוך הגוף, זה התענוג הגדול של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא שעשוע של הקדוש ברוך הוא בגן עדן, עם נשמות הצדיקים. ואם לא תיקן את הנפש רוח נשמה של הנפש בשלושה גלגולים, עליו נאמר, ויצאה חינם אין כסף. פירוש שלא יזכה לכיסופים, ושכר עולם הבא. בסדר? שאז הקדוש ברוך הוא משתעשע עם נשמות הצדיקים. אז אין שעשוע כזה, חז ושלום, וזה בעצם המדרגה הגדולה של הקדוש ברוך הוא, של שעשועים, ואצלה, ואהיה אצלו שעשועים.
ראוי שלא יהיה גלגולים האלה, נכון? ראוי שכבר יהיה
תיקון... מטבע הבריאה היה ראוי שלא יהיה. אבל אחרי את האדם הראשון...
ואם לא, אז שיצליח בשני, עדיף מאשר שבשלישי.
חייב לעבור שלושה. עוד מעט נראה, הוא לא כותב את זה פה, אבל אפשר לעשות את הכל במשך החיים. זה יקרה כאילו מתת. בסדר? זה כבר באריזל. כלומר, יכול להיות שבמשך החיים שלך תעבור את שלושת הגלגולים האלה. מתי מקבלים נשמת תוספת כזאת? באחד מהלילות. ואז אתה קם ואתה סיימת, אתה לא זוכר, אתה לא יודע, אבל אתה אמור להרגיש שמשהו השתנה שעלית לקומה אחרת. בסדר? אז זה נקרא מוות. לכן גם הולכים לישון. חלק מהשינה זה ללכת למות. בסדר? זה הרבה אפשרויות של כל מיני דברים כאלה, של חזרה בגלגול, תוך כדי מוות או תוך כדי מדרגות, ויש עוד מדרגות נוספות על כל זה, זה נקרא עיבורים, הרבה דברים. זה ממש ספרים שלמים של הארי הקדוש, וזה בלי סוף אפשרויות.
זה מצב מצוין, כי נותנים לבן אדם את כל האפשרויות לזהות איפה הוא קלקל על מנת לתקן.
כן, אנחנו לא אומרים שזה מצב מצוין. המצב המצוין זה היה אם האדם הראשון לא היה חוטא בכלל. אבל בדיעבד זה מה שיש. אז השעשועים היו ישירות. כמו שהקדוש ברוך הוא כבר היה משתעשע עם האדם הראשון בגן עדן. בסדר?
כן, אבל
לא ניכנס עכשיו לכל הדברים, אם זה היה נחוץ, לא היה נחוץ, הוא עשה בכוונה, לא עשה בכוונה, אבל בסדר, אנחנו יודעים. האידיאל, כן, המחשבתי זה שהיה ככה. עכשיו, למה זה בא בצורה כזאת עכשיו? אז עכשיו שאנחנו בדיעבד, אז כל זה זה גם הולך ומשכלל אותנו. זאת אומרת, שלא נחזור למצב הראשוני בלי שיפור. במילים פשוטות, התיקון שיהיה עכשיו בגמר התיקון, שאנחנו קוראים לזה גמר התיקון, שכל אחד מאיתנו מנסה להשתכלל ולהתקדם, כן, יש לכם מנוע, כל אחד, באופן פרטי, נכון? כל אחד מכם, כל אחד מאיתנו רוצה להיות קצת יותר טוב כל יום, נכון? ברוך השם, זאת אומרת שכל העולם דוחף קדימה. גם האלמנטים הפרטיים שלנו. זה אומר שיש איזה מין מנוע שהולך לכיוון הטוב. אתה רוצה להשתפר, אתה רוצה להשתכלל. בכל התחומים. גם אם, אלא אם כן אתה חולה. וזה בדיוק החולי של הדיכאון. החולי של הדיכאון זה שאלמנט אחד מתוך כל הקבוצה האנושית לא רוצה כבר. אין לו כוח כבר לריב. אז הוא מה הוא עושה? הוא נוטש. הוא אומר, תעזבו אותי, תתקדמו. כן? כמו בסרטים. אני כבר לא יכול יותר, תיתנו לי למות בשקט פה. אז או שזה חברים טובים והם אומרים, לא, אנחנו לא ניתן לך. אנחנו נשארים איתך. או שלוקחים אותו ובסוף בהליקופטר ומציל את כולם, זה מלך המשיח, כן. או שבאמת הוא נשאר שם ואוכלים אותו שואלים וזהו. אז זה בדיוק הסיפור של החיים שלנו. כולם יש להם מנוע של התקדמות. ואם אתם רואים בקרבתכם שיש מישהו שהוא במצב כזה, של דיכאון, אז אסור להשאיר אותו. צריך להרים אותו, למה? כי זה לא רק הוא. קודם כל זה כאב בגלל שהוא סובל, אבל זה גם כאב כללי, כי עכשיו בתוך כל המציאות הכללית חסר חייל. אתה לא יכול להשאיר אותו ככה בשטח.
לא רק חסר חייל, כן? הוא הופך להיות פצוע שהוא מנטרל חייל אחר שצריך לגרור אותו.
נכון, וכל האור האלוהי לא זורם דרכו, או פחות זורם דרכו. אז צריך לעשות הכל כדי להוציא אותו מהמצב הזה. אנחנו במלחמה. כל היום, כל יום. ואמר, ועל שלושה פשעי ישראל, אם פשעו בשלושה גלגולים, שוב, ועל ארבעה לא אשיבנו. מפרש, על ארבעה דעינו מזל אדם, כן, זה החיה הרביעית, דמות אדם, על גלגול הרביעי שהוא כנגד מזל אדם שבמלכות, שיסוד האחרונה של שם הוויה, כי ג' גלגולים הקודמים שהיו בחסד גבורת תפארת היו כנגד יקו של שם הוויה, י' כ' ו', נכון? אמרנו שזה כנגד ארבעה, יש ארבע אותיות, אז לא אשיבנו, לא יתגלגל פעם רביעית, דלה יקלקל לאש שלא יפגום למעלה במלכות שרגליה יורדות מוות. בסדר? ויהיה בה אחיזת החיצונים חז ושלום, ואם שוב לא תהיה לו שום תקנה לעולם, ואז לא תהיה לו שום תקנה לעולם. אבל בחסד גבורת תפארת לא מגיע הפגם כל כך, וכמעט אין בהם אחיזת החיצונים, כי בסך הכל הם עדיין גבוהות. אבל לצדיק היה, אבל על גלגול הצדיקים נאמר, ועושה חסד לאלפים. כלומר, מה זה צדיק? גם מי שחזר אלף פעמים יכול להיות צדיק. כי כל הזמן הוא מנסה להתקדם. הוא מפרש אלפים ודאי, כי צדיק אפשר שיתגלגל אפילו אלף פעמים אם יצטרך לתיקון נפשו. כי צדיק עוסק בתורה, אז אין דנים אותו בגיהנום. כי אין אור של גיהנום שולטת על הצדיק. למה? כי יש לו כבר אש של התורה. אז הגיהנום לא שולט עליו. כלומר, גם אם יש לו אש חמה, זה לא שורף אותו. למה זה לא שורף אותו? כי הוא רגיל כבר לאש. של התורה. כמבואה במסכת חגיגה, דף כף זין, עמוד א', ועוונותיו המועטים, מוכרח שיתמרקו על ידי הגלגולים. כן, אז זה צריך לאכול מרק. שזה ממרק עוונות. וגם, סיפור אמיתי בגמרא. כן, רבה. אשתו הייתה משגעת אותו מסכן. חוזר הביתה, אומרת לו, איזה מרק אתה רוצה, עדשים או פטריות? הוא אומר לה, עדשים. היית עושה לו פטריות, דווקא. כן. ותלמידים היו, אמרו לו, כן, רבנו, מה זה כל הסבל הזה? מה זה החיים שלך? אמר להם, עדיף שאני, כן, אסבול פה, ממרק אבונות, ואני אגיע נקי. אז יש אנשים כאלה. יש אחד מרבותיי שהיה לי בחוץ לארץ. כן, מוכר, כן, ידוע. כולם ידעו שאשתו חלה איסתר. ידוע, כן, כל התלמידים, היינו אומרים לו, רבנו, תתגרש. מה זה האישה הזאת? אתם לא מבינים איזה רשעות. צועקת על כולם. נכנס לבית, צועקת על כולם, תלמיד מגיע לבית, מה אתה עושה פה, מה אתה בא להפריע לנו? והרב אומר, עזבו, זה התיקון שלי. וגם מתווספות לו זכויות מרובות בכל גלגול וגלגול עד אין קץ. ויזכה לשכר נפלא שעליו נאמר, עין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה למחכה לו. כמובן בשאר הגלגולים, זאת אומרת שהאדם הזה רק מוסיף אור בעולם, אז נותנים לו לבוא. כן, אומרים לו, זה אני רוצה אותו בקבוצה, גם בגלגול הבא. אז הוא יורד כמה פעמים, וגם כשהוא סיים את התיקון של עצמו, הוא מתחיל את התיקון של כולם. כל מי שמאותו שורש. הרי הבן אדם הוא לא אחד. אתם מבינים שאנחנו, אני לא מנותק. אנחנו כולנו נשמה אחת. יכול להיות שכל האנשים שבכלל אתם מכירים בחיים שלכם, שזכיתם לראות וללמוד ולהתחיל משהו מיחס כלשהו, זה אותה נשמה, בגלל זה מפגישים ביניכם. אז אתה בעצם מכיר איזה, נגיד, 5,000 איש, אז 5,000 איש זה אותה נשמה יכול להיות. כפר שלם, אנשים וכו'. לכן כל אחד צריך לתקן את החלק שחסר לו אצל השני, לכן אתה מזהה אצל השני את הלא טוב, כי זה בעצם חלק שלך. או שאתה מזהה את הטוב, כי גם זה חלק שלך. ואמר עוד תלת גלגולים הצדיק מיד, הנה למשל זה ייסורים, שאנחנו לא לפי הסדר, קשה לנו לראות איפה הסדר, בלגן, אז זה ייסורים, אז אנחנו לוקחים את זה באהבה שזה מתקן אותנו, ממרק אותנו. אז לכן גלגולים, אנחנו אומרים תודה על הדבר הזה. מיד בשלושה גלגולים הראשונים, שהם מזל אריה, שור ונשר, בהון, איהו רווח תלת אלפים דעינון על מין דכיסופים. אז זה עולמות של כיסופים. בהם הרוויח הצדיק על ידי מעשיו הטובים 3,000 עולמות נחמדים. על מין הכוונה אורות נעלמים, כן? אנחנו קוראים לזה עולמות, אבל זה אותו דבר נעלם, זה עולמות של העלם. אף על פי שלא תיקן עדיין את נפשו לגמרי, וצריך עוד לבוא בגלגול. הוא מפרש, אולמן, מי שמוכנים אלו העולמות, למי זה מוכן, אומר לאוהביו, למי שאוהב את הקדוש ברוך הוא, ולשומרי מצוותיו, ומי ששומר על המצוות של הקדוש ברוך הוא. כלומר, על הצינור הזה. שהם הצדיקים שעמהם עושה הקדוש ברוך הוא חסד לאלפים. זה הקדוש ברוך הוא אוהב אותם, אז הוא רוצה אותם כל הזמן מחדש. כלומר, אני רוצה לראות אותך גם בגלגול הבא. אני אוהב אותך, לא מוותר עליך. הנחש, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לראות אותו, אז מה הוא עושה לו? נותן לו הכל בבת אחת. אז יש לו אוכל בלי להתפלל. הכל אוכל בשבילו. למה? רק שיתרחק מאיתנו, לא רוצים אותו. אבל לחייו היה, דאינהו לא יחזרון בתיובתה בתלת גלגולין אילן, לרשעים שאינם חוזרים בתשובה בשלושה גלגולים הראשונים, יתמרבהון נאמר בהם, והעבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה. ודווקא הנפש, כן, אמרנו שרוח נשמה, לא. אבל הנפש כן. כלומר, הנפש הזאת נחרטת. חז ושלום, שהיא מבחינת העשייה, טבועה בעמקי הקליפות נחרטת. אבל הרוח והנשמה שהן מבחינות היצירה והבריאה, שאין בהם כל כך התגברות הקליפות, אם נתקנים אורך הזמן בכמה גלגולים. אפשר לתקן אותם.
איך הם יכולים בלי נפש?
גם בתוך הרוח יש נפש. נפש של רוח. נשמה של רוח. חיה של רוח. רוח של רוח. הכל יש ברוח. בכל ספירה יש הכל. בכל מדרגה יש הכל.
אבל איך הם פועלות עם החלק העליון שלהם? נבדק כל הזמן. זאת אומרת, עם החסד והגבורה והתפארת של כל הדברים, של נצח ועוד. זאת אומרת, שזה החלק העליון של כל
ספירה, של מדרגה. כן. ובעצם
הם
יכולות
להתקולל,
ושרק
החלק התחתון שלהם
פועל. להפך, החלק התחתון אמרנו שהוא נפגם. נחרט. נחרט כבר, אין לו. אז נשארו רק החלקים העליונים. כלומר, גם האדם, כשהוא הולך מהעולם הזה ונכנס לגן עדן, כן, או הפוך חס ושלום, אז כל חלק נכנס למדרגה שלו. כלומר, אין גן אחד. הנפש נכנסת לגן אחד, הרוח נכנסת לגן עדן אחר שמתאים לה, הנשמה נכנסת לגן עדן שלישי, וכו' וכו'. אתם מבינים את זה? למה הדבר דומה? גם כשאתה חי זה אותו דבר. עכשיו, אתה נראה כמו בלוק אחד, אבל זה לא נכון. הגוף שלך עכשיו מטפל בקפה, הרוח שלך עכשיו באיזה מין שמחה, כי אתה הולך לשתות קפה. הנשמה שלך בכלל בתוך הלימוד, בתוך החוויה, ולא אכפת לה מהקפה. אבל כולם ביחד פועלים, כל אחד ברמה שלו. אז אם אני עכשיו בודק כל קומה בתוך הנפש שלך, היא מתענגת בצורה אחרת. מאותו מעשה. אז הנה לעניין גופות הרשעים, סבירה לרבי שמעון, כן, שסופם שיעלו משאול על ידי תפילת הצדיקים. כלומר, רבי שמעון בר יוחאי, נופק. זכותו תגן עלינו, אמן. אתם רואים שהוא דואג לכולם. למה אנחנו כל הזמן מתפללים על רבי שמעון? כי הוא בעצם אוהב את עם ישראל. זאת התכונה הבסיסית שלו. הוא בעצם נכנס לתוך אהבת ישראל כזאת עמוקה, שהוא אומר, אני לא מוותר על אף אחד. לא חשוב איפה הוא נמצא. אני הולך לעזור לו. לכן מה הוא אומר? צריך להתפלל. הצדיקים מתפללים על מי? על הרשעים. וכאן שאמר רבי שמעון כי נפשם נחרטת, בא הסבא במאמר הבא לבאר כי ג' חלוקות יש בהם בנפשם. א', יש שיורדים לשאול, והם אלו שעשו קצת תשובה בחייהם, אז הם יורדים לשאול, זה מתנה, וסופם להתאר ולעלות משם בזכות עצמם, כדלקמן. ב', יש עוד שיורדים לשאול והם אלו שלא עשו תשובה ורק הרהרו בתשובה ומתו בקיצרות שנים. כלומר, לא היה להם זמן לעשות תשובה דה פקטו, אבל הם חשבו לעשות תשובה. הם יעלו על ידי הצדיקים העוברים בגהנום מדי פעם. יש איזה צדיק, בא לביקור, נכנס לגיהנום, אז הוא אומר לו, קח אותי, קח אותי, אני תמיד רק הרהרתי ולא היה לי אפשרות. הוא אומר לו, בוא, תעלה. טרם. וג' אלו שלא שבו בכלל ואפילו לא הרהרו בתשובה, אז החלק הרע שלהם הוא גמור, נפרד ומתבטל לגמרי באבדון, שהוא שאול תחתית, כלומר גם בשאול יש תחתית, ושורש החלק שבנפשם שהיה טוב, כן, נפרד מהם וניתן לאחרים שהם מאותו שורש, כמו שאמרנו כבר. בסדר?
יש מצב שבן אדם, אנחנו לא מפסידים, שהוא בכלל לא היה
עושים יבוא, הנה, הוא נותן לנו את כל האפשרויות. בסדר? אנחנו לוקחים את הכל כאפשרות גדולה, ואנחנו מאמינים שעם ישראל הוא צדיק, אנחנו מאמינים שאנחנו עושים טוב, זאת מדרגה, זאת מדרגה. אם הייתם, אני את זה פה, אצל ברב קוק, הרב קוק אומר שבנשמות יש כל מיני שינויים, אומר דבר,
איזה ספר?
שיכול לא חשוב עכשיו. זה אין פה, זה בפנקסים ואין את זה. הוא אומר שהנפש של ישראל שגרים בארץ ישראל, אין יותר גדולה מהנפש של הצדיקים העושים מצוות בחוץ לארץ. אפילו שהוא רשע. הוא אומר שהרוח לא, אבל הנפש כן. כן, אבל הרוח של הצדיק בחול יותר גדולה מהרוח של אותו אחד פה. אבל הנפש שלו בגלל שהוא חי בקרבת עם ישראל, עם הכלל. אז הוא נותן לו גם את המקום שלו. כן, אז אי אפשר לשפוט בן אדם ככה באופן... זה כל מיני דיוקים קטנים שצריך להיכנס, רק מי שיודע את כל המכלול של הסודות האלה, יכול בעצם לפתוח את הפה בכלל על בן אדם. צד שני, אנחנו ממשיכים, זה ממשיך? אוקיי, אמר הסבא הנזכר בתיקון הקודם לרבי שמעון, רבי, כן? הנשמה מדברת עכשיו עם רבי שמעון. נחמד, באמצע שיעור, חברים נמצאים פה, והנשמה מדברת. אם כן, שנאבדת הנפש, אנה נחית איפה יורדת הנפש, ששם מתבטל הרע שבה. כלומר, עכשיו הסבא מנסה להבין מה רוצה לומר רבי שמעון בר יוחאי. האם הנפש שיורדת, היא מתבטלת, איפה היא הולכת? הרי אמרנו שהחלק הטוב שבה הולך לצדיקים, לחברים. אז נשאר החלק הרע, מנקים אותו, הכל רע עכשיו. אין מה לעשות איתו. אז הוא אומר, לאן זה הולך?
את מה שקורטים.
כן. והשיב הסבא בעצמו ואומר, עכשיו הוא שואל שאלה והוא עונה בעצמו. אלא שבע ארעין אינון, יש שבע ארצות, יש בתוך בטן האדמה. כלומר, בתוך בטן האדמה יש שבעה מדורים. כן. וכל אחת כלולה מעשר. כל מדרגה כלולה מעשר. עוד פעם, 70. וסלקים ל-70 ועולה ל-70 בחינות שהם שולטים שמה כוחות הסיטרא אחרא. זה המקום שלהם, מתחת לאדמה. והם לקבל 70 נפש. כנגד 70 נפש יורדי מצרים, ואז הם מקבלים בעצם שם את כל האפשרויות, כל מכלול הנשמות והנפשות שירדו. כי זה לעומת זה עשה אלוהים, זה אותו דבר 70 נפש שירדו מצרים. הוא מפרש, ושבע ארעין אינון, שבע ארצותיהם ושמותיהם, כן? ממטה למעלה. הראשונה ארץ. התחתית ביותר נקראת אבדון. בסדר? אין שאול. אחרי זה זה אדמה. אחרי זה זה ארכה. אחרי זה זה גי. אחרי זה זה צייה. נשייה. וטבל. וכל אחת היא עולם בפני עצמו. היה בספרנו אוצר הזוהר מערכת שבע ארצות. ואינו שבע מדורים דגהנום. ואותם שבעה מדורי גהנום הנמצאים בין אלו שבע ארצות, ההיא נפשה דלה חזרה בתיובתה באילין תלת גלגולים. ואותה הנפש שלא חזרה בתשובה באותם שלושה גלגולים, נחית לה. קוצ'ה בריחו במדורים דגהלון אילן. מוריד אותם, הקדוש ברוך הוא, את כל הנפשות האלה, באלו מדורי הגיהנום, עד שיורדת לארץ תחתית הנקראת אבדון. כן? המדרגה האחרונה, חז ושלום, זה נקרא אבדון. ותמן יתנשא לדרי דרים, ושם נפשו נשכחת לדורי דורות. חז ושלום. כי הרע שבנפש מתבטל לגמרי. וחלק הטוב שבנפש, למי זה ניתן? לילדים. לבנים, או לאחרים שהם מאותו שורש. ואם הוא צדיק, איתמרבה נאמר בו כי שבע ייפול צדיק, אפילו אם נפל וירד לשבעה מדורי גהנום, וקם, אבל הוא קם ועולה משם. הוא יורד ועולה.
אז אולי שבע ייפול צדיק וקם, ושבע פעמים הוא יורד, למקומות כדי להקים אנשים?
כן. וגם הוא בעצם מנקה את עצמו תוך כדי ירידה. כן, זה לא שהוא יורד סתם בשביל מישהו, הוא גם יורד בשביל עצמו. כן, בוודאי. הוא צדיק בסופו של דבר. צדיק זה הוא יודע לחבר את העליונים עם התחתונים. זה נקרא צדיק. בסדר? אז הוא לא יכול להיכנס וללכת לאיבוד. נכון. זה כבר ירידה של הצדיק. נכון, בדיוק. נכון. דרך אגב, כל פעם שבאים לאיזה טיפול, או באים ואנשים באים ומספרים סיפור, כן? לרב. אז הרב נופל מהסיפור הזה. אני צריך לדבר איתך על, יש לי חבר, יש לי חברה שיש לה 1, 2, 3. מה קורה לרב? הוא נופל. מהדבר הזה, נכנס לדבר הזה. הוא לא חייב.
לא, כדי לעזור.
בסדר, אבל זה מה שאני אומר. אבל למה הוא נפגש עם הדבר הזה? למה באו לספר לו את הסיפור הזה?
למה דווקא לא?
למה לא, ולא למישהו אחר? אז הוא שייך, יש לו שייכות לדבר הזה. אז זה נפילה. הנה, יש לי שכנה שבאה לראות אותי. כן? מצאו לה סרטן. נכנסת לסטודיו, אומרת לי, תסתכל עליי בבקשה. אומרת לי, מה אתה רואה? אמרתי, מה אני רואה? אני רואה אישה, מה אתה רוצה שאני אראה? אמרתי לי, לא. מה אתה רואה בפנים? אני בסדר, אני לא בסדר. אני אומר לה, את נראית לי בסדר גמור. היא מראה לי את הדף, אומרת לי, תראה מה יש לי. איך אתה אומר לי שאני בסדר? אמרתי לה, מה את רוצה ממני? את שואלת אותי מה אני רואה. אמרתי לך שאני רואה שאת בסדר. יוצאת, סוגרת את הדלת, הולכת. חוזרת שבועיים אחרי זה. אומרת לי, יואל, צדקת. אני בסדר, התבלבלו בשם שלי. עכשיו, מה קרה לה? במשך שבועיים?
היא נפלה.
היא מתה. אני, מה קרה לי במשך שבועיים האלה?
גם.
אז היא ביקשה פיצוי, קנת הרכב. אתה רוצה שאני...
לך הקנת?
לא, היא לא הקנת הרכב. היית צריכה לתת לי לפחות גלגל. מתוך הגלגול הזה, לפחות גלגל. אבל אתם מבינים, זה ככה. אמר לרבי אלעזר, לאביו רבי שמעון. עכשיו הבן שם נמצא באזור, אומר לאבא שלו, ואם הוא צדיק, המי נחית תמן, אם הוא צדיק, למה ירד לגיהנום בכלל? מה הוא עושה שם בגיהנום? מה יש לו לעשות שם? מה הוא משדר שם בכותל? נכנס שם, הרצל! מה יש לו לעשות שם באמצע? מה הסיבה שהצדיק יורד לשם? הוא משיב, אלא בגין לאפקה מתאמן כל נפשה ונפשה. אלא הצדיק יורד לגיהנום כדי להוציא משם כל נפש ונפש. אז הוא הולך לשם, נדבקים אליו. מחכים שמישהו יבוא לבקר. מאילן דהרהרו בתיובתה ומתו בקצרות שנין. מאלו שהרהרו בתשובה בחייהם ומתו בקצרות שנים. ולא הספיקו לעשות תשובה בפועל. ואי הוא טרח בגיני, והצדיק יורד לגיהנם, ומטריח את עצמו בשבילם לתקן אותם ולעלותם משם. הולך, מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, תעזור לו, מתפלל עליו, אל תיתן לו ליפול, בבקשה, אני מבקש ממך וכו' וכו'. ומי שעשה קצת תשובה בחייו, עולה מעצמו משם. אבל אם הוא לא עשה ואין לו כוח, אז הצדיק מעלה אותו. לסיום העניין נציין כאן בקיצור את המאמר בעניין הרשעים ותיקונם ועיבודם. אז א', אנחנו עושים עכשיו סיכום. בעניין גופות הרשעים מבואר בפרשת חיי שרה ובסבד המשפטים, כי גוף הרשע שסייע אפילו במעט טוב לתיקון הנפש, יקום בתחיית המתים. לאל, בתיקון למד א', מבואר כי גופות הרשעים שלא סייעו אפילו במעט טוב, לדברי הסבא יורדים לנשייה, וזה עונשם וקיומם. ולדברי רבי שמעון, אחר שנענשו וירדו לנשייה, יתוקנו ויעלו לקום בתחיית המתים בכוח וסיוע הצדיקים. אכן, זהו דווקא לגופות של גלגול ראשון ושני, אבל הגלגול, כן, הגוף של בגלגול השלישי שלא נתקן כלל, מבואר כאן שיורד עם הנפש לאבדון. על זה כולם מסכימים. ב' בעניין חלקי הרוח והנשמה של אותם רשעים, וכן בחלקי הנפש רוח נשמה של הצדיקים, מבואר כאן שכולם מתגלגלו אפילו הרבה פעמים עד שיתוקנו. ג' בעניין נפשות הרשעים, מבואר כאן כי אלו שמעט עשו תשובה, יורדים לשאול, ואחרי תיקונם עולים בזכות עצמם. ואלו שרק הרהרו בתשובה, יורדים גם הם לשאול, ועולים בכוח נשמות הצדיקים היורדים לשם כדי להעלות אותם. הנה? איזה פסוק זה? שמדבר על הצדיק שיורד והולך לשלוף אותם מהשאול? מוריד שאול ויעל. מה זה מוריד שאול ויעל? הוא מוריד את הצדיק לשאול, והצדיק מעלה את הנשמה הזאת. ואלו שלא עשו תשובה בכלל, ואפילו לא ירהרו בתשובה אפילו, כן? אלו חלקם הרע יורד ומתבטל, וחלקם הטוב נשאר וניתן לקרובים שלהם, לילדים שלהם, או לאנשים שמאותר שורש נשמה. אנחנו מסיימים את תיקון למד ב' עכשיו, ועוברים לתיקון למד ג' שהוא קצר מאוד. אז ואתה מסיק דבריו שברש התיקון ואומר, דאי הוא מאמר קדמאה דאי הוא בראשית, זה מה שמרומז במאמר הראשון מהסמר המאמרות שנברא בהם העולם. כן, מאמר ראשון בראשית. והוא מילת בראשית שרומזת על שני דברות של אנוכי, ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כמבואר ברש התיקון. שבח שמו ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. כן.
העניין הזה שהקדוש ברוך הוא מתעשע עם הצדיקים, אני מבין שזה גם בתיקון של בית המקדש, שבית המקדש השלישי שהוא יהיה נצחי, אנחנו נהיה בתחושה הזאת.
זה מדרגות מאוד מאוד מורכבות. כתוב שהקדוש ברוך הוא העניין שלו זה לטייל עם הצדיק. מה זה לטייל? מה ההבדל בין נסיעה לטיול?
יעד.
אתה חושב על זה?
לא.
לא.
זה היעד. בנסיעה, מה שמעניין אותך זה היעד. אבל זה לא קשוב להווה או בטיול זה עצם זה שאתה נמצא איתו. לא אכפת לי איפה. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו. עם הצדיקים הוא רוצה לטייל איתם בגן עדן. כלומר, גם אם לא נלך לשום מקום, רק נשב פה על הספסל. מה שמעניין אותי זה לא לנסוע לאילת איתך. זה להיות איתך גם פה. אפילו לבית שען. זאת אומרת שיש בעצם מדרגה של הרעיון. איפה נמצא הרעיון? מה אני אוהב אצלך? שנלך יחד ל? או שנהיה יחד? לא חשוב איפה. זה השעשוע האמיתי. בסדר? אנחנו בתיקון למד ג' בסייעת הדשמיה, נעשה ונצליח. נראה בהמשך המאמר שצירוף תיקון זה הוא בראשית בית ראשית. היינו היראה שנקראת ראשית. כן? שנאמר ראשית חוכמה יראת השם, אז היראה נקראת ראשית, יש בה בכללות שתי בחינות, שהם טוב ורע. ובהמשך מבאר בפרטות ג' מדרגות שיש ביראה. אנחנו ביחד? הנה, בתיקון הקודם דרש את מאמר הראשון מן 10 מאמרות. מה זה המאמר הראשון? מה זה מאמר הראשון?
בראשית.
נכון?
כן.
10 מאמרות בהם נברא העולם. מה קרה?
זה בסדר, למדנו את זה. בראשית, זה המאמר הראשון.
אוקיי. אם תספרו כמה מאמרות יש.
תשע.
יש 9 מאמרות, נכון? 9 מאמרות. אז המאמר הראשון הוא בראשית. וכאן דורש את שביל הראשון, מלמד בית שבילי החוכמה, שהוא שם אלוהים הראשון שבתורה. כלומר, בראשית ברא אלוהים, המילה השלישית. אז הוא עכשיו הולך לפתח את המילה הזאת, האלוהים הזה. ושם זה, שם זה מורה על יראה, כי אלוהים זה מידת הדין, הגבורה, היראה. לכן אמר רבי שמעון, כי בראשית ברא אלוהים. דה שם אלוהים הראשון שבתורה פיקודה קדמאה, נרמזת בה מצווה ראשונה. כלומר, גם אם אתה לא רואה מצווה מוחשית במילה הזאת, יש שם מצווה גנוזה. אמרנו, מה זה מצווה? צינור. להזרמת האור דרך הצינור הזה. אז אל תחשוב שכשאתה לא רואה מצווה ויומר לעשות ככה ולעשות ככה, אז אין. לא. גם במה שגנוז זה נקרא מצווה. לא ציווי. מצווה. שהיא מצוות השם, איזה מצווה? יראת השם. עצם זה שמופיע השם אלוהים, זה אומר שעכשיו מצווים עלינו יראה. כלומר, התורה מתחילה בדבר אחד. אתה רוצה לקבל את הראשית, ראשית זה חוכמה, יראה. אם אין לך יראת השם, ואתה חושב שיש לך רק אהבת השם, אתה לא תקבל את החוכמה. חייב שתהיה לך יראת השם. וראשון, לא בשני, קודם כל יראת השם. כי בתורת הקבלה יראה זה כלי, קיבול. כי זה מידת הגבורה, גבורה זה מידות, זה דינים, זה גבולות. אם אין לך כלי קיבול, אתה לא תוכל לקבל את החוכמה האלוהית. לכן הדבר הראשון שמופיע כבר בפסוק הראשון בתחילת התורה, זה בראשית ברא כלי, זה אלוהים. אם אין לך כלי, לא תקבל את בראשית. ומה זה בראשית? חוכמה. לא תקבל את החוכמה. אוקיי? אז אני מתרגם לכם את 3 המילים הראשונות בתורה. אתה רוצה לקבל בראשית? תעשה כלי. לכן זה נקרא מצוות יראת השם שבמלכות, שנתקנת מן הבינה. לכן, מי מתקן את המלכות? בינה. איך קוראים לה בינה בעולמות?
אלוהים.
לא, בעולמות.
בריאה.
בריאה. איך קוראים לה חוכמה בעולמות? אצילות. בספירות? חוכמה. במילים של התורה? ראשית. אז בראשית? ברא. בריאה. אלוהים כלי. כלומר, מי עשה את הכלי? הבינה. נכון, נכון, אבל אחר כך ברא, בריאה. כלומר, מי עושה שתהיה לך כלי בעולם הזה? הבינה, הצד השמאלי, המוח השמאלי שלך, בונה את הכלי. אתה חייב להכשיר את עצמך לבנות כלי, זה דבר חשוב מאוד. ולהיות, כן, זה מתחיל, אותו דבר, כן? אתם יכולים לזרוק את הדף הזה? זהו, אנחנו ממשיכים עכשיו, בעזרת השם אני מקווה שיהיה סדר יותר מסודר. אז זה השם אלוהים הראשון שבתורה. פיקודה קדמה נרמזת במצווה הראשונה, שהיא מצוות יראת השם, כן, שהוא הרביעית, שבמלכות, שנתקנת מן הבינה. אז זה לא כל כך קל להשיג יראה. מה אמרתי עכשיו?
זה לא
קל להשיג יראה. כדי להשיג יראה צריך בינה. למה אתם בורחים? אנחנו חוזרים על מה שאנחנו אומרים, אל תברחו. כדי לקבל, לעשות את עצמך כלי קיבול, אתה צריך לפתח את הבינה, את המוח השמאלי שלך. מי שלא מפתח את המוח השמאלי שלו בחיים, לא יכול להכשיר את עצמו להיות כלי קיבול. איך מפתחים את המוח השמאלי? דמיון. צריך לפתח את הדמיון, את כוח הדמיון. אם אין לך כוח דמיון מפותח, אתה צריך לפתח אותו. תן לי תרגיל כדי לפתח את המוח השמאלי שלך. תרגיל, איך התבוננות, במה? אוקיי, אבל איך? כן, אבל איך אתה עושה את זה? תרגיל, ממש תרגיל.
נגביל את הגוף לשמות הוויה, נגיד.
מה?
נגביל את איברי הגוף לשמות הוויה.
יפה. אתה עושה הקבלה בין שמות הוויה לגוף שלך. כלומר, אתה מלביש על עצמך את צלם. אפשרות אחרת, אתה הופך את הדם. זה קורה הפוך. תנסו לעשות את זה. דבר שלישי, כן? אתה חייב לעקוב אחרי האצבע שלך, בלי להזיז את הפנים שלך, רק את העיניים. דבר רביעי, אתה כותב בלשון אחת ומתרגם סימולטנית ללשון אחרת. כל הדברים האלה מפתחים את המוח השמאלי שלך. זה חשוב לפתח אותו. להכניס אותו לפעולה, לשלוח בו כוחות, להפציץ אותו באורות כדי לתפעל אותו. אם חז ושלום הוא מתנוון, אז יש לך רק רעיונות, ואין לך כוח לפיתוח הרעיונות הזה, כי אין לך שום דמיון. אתה לא יכול להיות נביא גם. לכן הדבר הראשון של הנביא זה כלי. ככה בונים כלי של יראת השם. צריך לעשות עבודה רצינית בדבר הזה. אתם צריכים לעבוד על כוח הדמיון. כדי לפתח בעצמכם את הכוח הדבר הזה. זה מפתחים אצל התינוק שמספרים לו סיפורים. כשהוא ילד קטן צריך לפתח בעצמו את כוח הדמיון. תעשה פאזל.
מערכת החינוך שלנו היא בדיוק הפוכה אבל.
יפה. אם היינו עושים אצל הילדים פאזלים, כן? היינו מכניסים אותם בכוח הדמיון לדמות דבר לדבר, מתוך צבעים, מתוך צורות, מתוך קווים. מה עושים דבר ראשון כשבונים פאזל? את המסגרת, נכון? אז בשביל זה צריך לפתח את כל הדברים האלה. אנשים לא עושים את זה, ולכן צריך לעשות את זה בקרב המשפחות.
אני הרכבתי פאזל הפוך.
ולהיות שבשביל הראשון יש כוח של כל למד בית שבילים. כולם. לכן אמר דהיתרמיז בלמד בית שבילים, שנרמז שביל הראשון שהוא מצוות היראה, גם בכל למד בית שבילי החוכמה דהינון למד בית אלוהים. דהו ודה דבראשית. שהם למד בית פעמים שם אלוהים הנזכרים במעשה בראשית, רוצה לומר, כשנמסרו הלמד בית שבילים מן החוכמה לבינה, נעשים בלמד בית אלוהים. כלומר, מה עושה החוכמה? היא חייבת לצאת דרך שבילים, בשביל, שביל אמיתי, דרך. נכון. 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 זאת אומרת שצריך לפתח את הלמד בית האלה. ותחילה אמר שכללות הלמד בית שבילים הם כף בית התוון. אז אם מתחילים לעבוד על כל אותם שבילים, מתחילים קודם כל ב-22 אותיות. סוד כף בית אותיות התורה. כלומר, אני צריך לחבר ראשית ואחרית. החוכמה חייבת להיות מחוברת למלכות. אם ניתן לזה אותיות, החוכמה היא א', כי הראשונה, והמלכות היא תו, אחרונה. ומה מחבר ביניהם? זה אירנפין, שזה עוד ו'. לכן כתבתי אות. כן, זה נקרא אותיות. שמהם נתקנו הגוף והכלי. של כל פרצופי האצילות.
גם יכול להכניס פה את האמת, אז מה, איך מהם מתחברת לתפארת?
זה אותו דבר, כי זה, זה, זה כבב. בסדר? זה האות האמצעית שבאלף בית, זה כמו וו החיבור, זה אותו דבר. לכן המילוי הראשון הוא מו, כן? שזה מם וו, זה אותו דבר. 46. ועשר אמירן דאיתקלילן בהו, אז יש לנו 22 אותיות, פלוס 10 מאמרות בהם נברא העולם. אז 22 אותיות ועוד 10 מאמרות, 32 נתיבות. זה, כל זה מפתח את החוכמה. ועשרה מאמרות הנכללים בהם, לכן אותיות מחכימות.
מגלה את החוכמה.
מגלה את החוכמה. כלומר, מה צריך לעשות באותיות? זה מחכים, להסתכל באותיות של לשון הקודש, אותיות מחכימות. למה? כי אתה בונה כל מיני צירופים. אתה פועל, עושה גמטריות, אתה משחק עם זה. עד שאתה יודע לעשות גמטריות מהר מאוד. לא צריך לחשוב 10 שעות כדי לעשות גמטריה. כל הדברים האלה מפתחים את המוח השמאלי שלך. ואז זה יכול לעבוד, לעשות לך גם עזרה בעבודה שלך בכלל. כי מי שיש לו כוח לצאת מכל מצב, זה בגלל שכוח הדמיון שלו מפותח, אז הוא מוצא כל הזמן, יש אנשים שהם תקועים. אמרת לו, בז' אם אין בז', אז הוא לא עושה כלום. הוא לא יכול להמציא משהו ולהגיד, לקחתי יוזמה ועשיתי ככה, זה בסדר. לא, הוא תקוע, הוא לא יעשה כלום, הוא ראש קטן. אמרו לו ככה, לא עושה, אין כלום, אין. ועשרה מאמרות הנכללים בהם, שהם סוד 10 ספירות של הנפש, הכלולות תמיד יחד עם הגוף. מתחיל רבי שמעון לפרש את עניין היראה, ואומר, כיוון שזה הדבר החשוב ביותר, שנאמר ראשית חוכמה יראת השם, ואנחנו רוצים לקבל את הראשית. רוצים לקבל את החוכמה האלוהית. למה אנחנו רוצים לקבל את החוכמה האלוהית? כדי להיות חכמים? בשביל מה? לא. כי פשוט מאוד, הרעיון שלנו זה רק להביא את האור הזה לעולם. אל תשכחו את זה, רבותיי. אתם כל הזמן חוזרים רק לעצמכם. תפסיקו להיות באגואיזם הזה. אנחנו רוצים רק דבר אחד, לגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם. זה עובר דרכי, נכון, הלוואי. אבל זה לא היעד, זה לא העניין. זה לא שאני אתקרב ואני אעלה ואני אעשה ואני ואני ואני. תפסיקו עם זה. הרעיון זה שהקדוש ברוך הוא יעבור לעולם הזה. זהו, לגלות אותו בעולם הזה.
כמו שליח, היעד שלו זה להגיע...
אז אם זה עובר דרך הבנייה של הכלי שנקרא יראה, אז אנחנו חייבים לפתח את זה. כי אם לא תפתחו את הכלי הזה, איך תגלו את האור הזה בעולם הזה? איך? אז מתחיל רבי שמעון לפרש את עניין היראה ואומר, תיקונה קדמה יראה. התיקון הראשון מלמד בית שבילים הוא כללות מצוות היראה. זה מה שצריך לעשות. זה שבילים. שבילים מובילים את האור לעולם הזה. לתקן עולם במלכות שדי, זה מה שאנחנו צריכים, זאת המגמה. כן. בכל שיעור שאתם הולכים, אתם שומעים תיקון הנפש ותיקון ההוא ותיקון ההוא ואתה 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 ממצה את עצמך ואתה מגיע לסיפוק העצמי. תפסיקו עם זה. ועלי תמר, עליה נאמר ראשית חוכמה יראת השם. הוא מפרש דבריו דעית דחילו, כי יש יראה מצד הקדושה ויש יראה מצד הסיטרא אחרא. מה זה יראה מצד הסיטרא אחרא? יפה, פחדים. פחדים ממה? מכל מיני שטויות שיש בעולם. כלומר, כל מי שפוחד בעולם הזה ממה שהוא או ממי שהוא, זה על חשבון היראה האמיתית של הקדוש ברוך. בסדר? בדיוק. אם הייתה לנו יראה אמיתית של האחד המקורי, לא היינו פחדים משום דבר. העולם הזה כל כולו פחד אחד גדול אצל רוב האנשים. כולנו, כן, זה פסיכולוגים והכל בילדים וכולם יש להם פחדים של משהו. למה? כי חסר לנו הדבר הזה שנקרא יראת השם. במילים אחרות, אני נותן לכם עכשיו מפתח שהזוהר נותן לנו, שאם תפתחו, אם נפתח את היראה האמיתית של הקדוש ברוך הוא, כל הפחדים שלנו ייעלמו.
אבל גם
זה לא בגלל שאתה פוחד שאתה מת. זה בגלל שאתה מת שאתה פוחד. אבל האמת שזה בא משני הצדדים גם. זה מוביל לזה. וזה יהפוך לדחף במקום הפחד. כלומר, אתה תהיה חזק מאוד. אז יש פה עכשיו ממש עבודה לבן האדם. לתקן את האדם כדי שיוכל להיות צינור אמיתי. יראת השם. אז אני צריך ללמוד עכשיו מה זה יראת השם. אז הזוהר הקדוש נותן לי עכשיו מתנה גדולה. רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, דואג לנו, אומר לנו, אתם צריכים להיות צינורות בריאים. צינור בריא לא מפחד מאף אחד. צינור בריא עושה את השליחות שלו. הוא צריך להגן על עצמו. לא צריך לראות אם יש בעיה, מיד לנטרל אותה. כן? אז זה נראה לפעמים מאוד אכזרי, אבל אין מה לעשות. כשצריך לנטרל, צריך לנטרל. אם לא, יאכלו אותך. כי השתמשו בכוח הזה כדי לנטרל אותך. כן, ישלחו לך עפיפון עם ילד בן 8. ואתה משותק. כי הוא בן 8. אבל ישרף לך את כל האדמה שלך, זה בסדר. כן.
בתיקון הקודם אמרנו שהתיקון הראשון דווקא בא מצד החסד, סוס לבן.
לא, אמרנו שהגילוי, ההזרמה הראשונה היא מצד החסד. עכשיו, זו שאלה טובה שאתה שואל, מה זה חסד אמיתי? אז מה זה חסד אמיתי?
זה
ללמוד לקבל. לכן אנחנו לומדים קבלה. קבלה זה לשון כלי ראשון. כלומר, למה לומדים קבלה? כדי ללמוד איך מקבלים את האור האלוהי בעולם הזה. זהו. עכשיו, נותנים לך את התשובה, נותנים לך את המילה. יראה. כלומר, יראה בנויה מיוד, רש, א' וה. כלומר, אם תלמד את המילים האלה, ואתם מבינים שיש הקבלה ליוד כ' ו' כ', אתם תבינו שבתוך זה יש הכל. האצילות בריאה, יצירה ועשייה, ויש הכל, 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 הכל.
אז כדי לקבל את העירה, צריך לפתוח את הכלי של חסד.
הכלי של חסד מזרים. אז הוא אומר לך, איך אני יכול להזרים דבר? על ידי זה שיש לי כלי קיבול. אם לא, זה זרע לבטלה. בסדר? אז יראת השם, דה שכינתה מלכות קדישה. עכשיו, איך קוראים ליראה הזאת בלימודים שלנו? מלכות. כלומר, למה אתה צריך לדאוג בחיים שלך? למלכות. למלכות השם בעולם. אם אתה בכל שיעור מחזיר לך את, במנטרה את הדבר הזה, אתה בסופו של דבר תבין שאתה לא מרכז העולם. יש פה מרכזיות, יש פה מגמה גדולה מאוד, יותר גדולה מאשר התיקון שלך. בסדר? והתיקון הגדול זה הוא, זה המלכות שלו, זה הגילוי שלו. אבל אם אתה שם את עצמך במרכז המציאות, במרכז החיים, אז התבלבלת, זה כבר עבודה זרה. זה כבר עבודה זרה. גם אם אתה אומר שזה דרך התורה והמצוות, באתי לגדול ולהתקרב ולהיות ולהיות. לא באת בשביל זה. באת רק כדי לגלות מלכות. זה שאתה מתקדם ומתפתח, זה רק בשביל זה. לא לשכוח. כי אם אתה מתפתח ומשתכלל והופך להיות צדיק גדול, ואתה חושב שזה רק בשביל שיהיה לך תורה ולא יודע מה, לא הבנת כלום. זה רק כדי שתהיה צינור יפה וטוב ואמיתי לגילוי אחד, מלכות השם בעולם הזה. זהו. דה שכינתה מלכות קדישה. השכינה שהיא המלכות הקדושה נקראת אישה יראת השם. באתי למלא את העולם הזה מהתוכן האלוהי. זה מה שהרעיון שלי הכללי. אחרי זה תסתדר, תעשה מה שאתה רוצה, תהיה חייל טוב, תתקדם. תעשה אימונים, תעשה מה שאתה רוצה, תהיה בכושר, תשמור על כושר, תשמור על כשרות, תשמור על כישרון, תפתח את כל המנגנונים שלך כדי להיות הצינור הכי טוב לדבר הזה. זהו, תהיה חייל טוב, חייל מצטיין בדבר הזה. זה נקרא צדיק. כי הוא מזרים יותר ויותר. הקדוש ברוך הוא עובר דרכו. אבל אם הרעיון שלו זה הוא בעצמו, אז הכל סתום.
יש פה הגבלה יפה מאוד בין יראה לבין י"ק ו"ק, כי הם מתחילים גם ב-י' ומסתיימים ב-ק.
לאט לאט, אנחנו מתקדמים. כן? צריך לפתח את כוח הראייה, צריך לפתוח הרבה דברים. צריך ללמוד את כתבי הראייה. ולכן, נקראת ראשית לפי שהיראה היא ראשית העבודה. זה ההתחלה. אין לך את זה, לא הבנת כלום, תפסיק. שיעור ראשון, למי אנחנו דואגים? מה זה עם ישראל? זה מה שאני נותן לתלמידים במכון מאיר בשיעור הראשון. בשביל מה נולדתם יהודים? כן, לקיים תורה ומצוות? לא, לא. אתה לא מבין בכלל בשביל מה אתה עושה את זה. להיות קרובים, להתקדם, לעלות... לא, תפסיקו עם כל הדברים האלה, תפסיקו. באת רק לדבר אחד. תהילתי יספרו. זהו. זה לא אני ולא אתה אומרים את זה. זה הקדוש ברוך הוא, בדיבור של הנביא ישעיה. מ"ג. בשביל זה נולדתם. זהו. לספר תהילת השם בעולם. זה נקרא מלכות. לא עשית את זה, תפסיק עם כל הדברים שלך. אבל יראה רעה, אם אתה לא עושה את זה בצד הטוב, חז ושלום של יראה דקדושה, אתה מפתח פחדים, יראה אחרת, היא נקראת יראה רעה, דה רצועה להלקה לחייביה, היא הרצועה להלקות את הרשעים. הוא מפרש, ומה אני היא, ומי היא היראה הרעה? אומר שמה מוות, כלומר הפחד מלמות.
אבל
איך
אפשר להגיד יראה רעה? יראה זה לא מושג רע.
בוודאי, הנה, אומר לך למה לא. כל דבר הוא בשני הצדדים. דבר בהיפוכו, כל דבר. סכין זה גם מסוכן. כל דבר. נוק בדילה, דהיינו בת זוגו של הסמך מהן, שבראה הקדוש ברוך הוא להיות רצועה להלקות את הרשעים. בסוד הכתוב, והאלוהים עשה שיראו מלפניו. אז יש מנגנונים אחרים שמביאים אותך, יכולים להביא אותך גם כן, חז ושלום, מתוך פחדים. אבל זה לא בניין אמיתי נורמלי. אתה מפחד מהעונש. אתה לא ירא את הקדוש ברוך הוא. אתה מפחד מלמוד, אתה מפחד שיקרה משהו, אתה כל הזמן באיזה פחד. כן? אתה גם עושה תשובה מתוך הפחד הזה.
הפחד העצמי, שמה יקרה לי.
נכון, נכון, נכון. ולא הדאגה האמיתית לקדוש ברוך הוא. אתה לא דואג לו, אתה דואג לעצמך. שלא יקרה לך משהו. באמת? צריך להבין שזה נואנסים. יכול להיות שזה מתחיל ככה. לפעמים זה חייב להתחיל ככה אצל סוג של אנשים. הם חייבים. כן. הוא מפרש, כי יראת השם שהיא השכינה. כלומר, יראת השם, את מי אתה ירא? את י' כ' ו' כ'. לא יראת אלוהים. יראת י' כ' ו' כ'. שהיא השכינה. במילה יראת השם, יש בעצם זכר ונקבה. היא אגרה למען דנתיר פיקודים דלה תעשה. היא הנותנת שכר למי ששומר עצמו מלעבור על מצוות לא תעשה. אז הנה, אומרים לך, כדי לפתח את היראה הזאת, אתה צריך להתחיל במה? במצוות לא תעשה. כלומר, אל תעשה שטויות. לא אמרו לך עכשיו לעשות בסדר. אל תעשה טוב בינתיים, אבל לפחות אל תפריע. דבר ראשון, אתה לא רוצה לשמור שבת? תישן. אל תעשה עבירות. תישן כל השבת. אבל אל תעשה עבירה. כשאתה לא עושה עבירה, אתה לא מפריע לאור לזרום, גם אם אתה לא מזרים אותו, אתה לא עושה משהו פוזיטיבי, חיובי, אתה לפחות מונע את המניעה. תן לו לזרום, אל תפריע לו.
זה כאילו בת יענה.
מה?
זה כאילו בת יענה,
לא? לא, זה לא בת יענה בכלל. בגלל שאם אתה לא עושה טוב, לפחות אל תעשה רע. זה לא בת יענה, להפך. להפך. אתה צריך להישמר שלא לעשות רע. בת יענה היא לא עושה שום דבר, היא סתם תומנת את הראש שלך בחול. זה לא בת יענה בכלל. אומרים לך, רק אל תפריע לי. אתה יודע מה? אל תלמד. אל תלמד, אבל אל תפתח את השיעור שלך, אתה רק מפריע לי בזמן השיעור. אל תפתח את הפה. אתה רק מפריע. אתה רוצה ללמוד? זה עוד תוספת. זה בונוס. אבל לפחות אל תפריע להזרמת האור. זה דבר גדול. גדול מאוד. לכן, צריך להיזהר. ולהגיד למישהו למשל שמחלל שבת, אל תעשה מצוות בשבת, אבל אל תפריע לקדוש ברוך. אל תדליק את הרכב שלך, אל תדליק אש, אל תעשה ואל תעשה, אל תפריע למגמה האלוהית הגדולה מלרדת. כי אם אתה חוסם אותו, אתה בעצמך תהפוך להיות חסום. אתה תפתח את עצמך, תיתן לו לזרום, גם אם אתה לא שותף בינתיים, אתה לא עושה שום מצווה. אתה לא מקדש, אתה לא שר, אתה לא לומד תורה, בסדר. אבל אל תפריע לי. זה כבר עבודה גדולה מאוד. לכן, ממנה בא השכר למי שבא עבירה לידו, והתגבר על יצרו וניצל ממנו. הנה, יש לו שכר לבן אדם הזה. יכול היה לעשות עכשיו דבר רע, לסגור, והוא לא סוגר. הוא לא עושה כלום, אבל הוא לא סוגר לפחות. אז יש לו שכר על זה. שהוא לא סגר את הדלת לזרימה האלוהית. לכן בא לידו עבירה, והוא לא עשה אותה. יראה רעה היא רצועה להלקאה למאן דעבר עליו. היראה הרעה היא הרצועה להלקות למי שעבר על לא תעשה. עכשיו האדם הזה הוא לא שומר על הדבר הזה. זאת אומרת שכל פעם שיש דבר שאסור לעשות הוא עושה. כלומר מה הוא עושה בעצם? הוא סוגר את השער. כל הזמן סוגר. יש לו מנעולים. של נעליך. אתם מבינים עכשיו מה זה אומר? אל תפריע לי. לא ביקשתי ממך לעשות שום דבר. רק אל תפריע לי. תפתח את המנעול. אתה לא עושה את זה? יש רצועה שתפחיד אותך בחיים. הקדוש ברוך הוא יביא עליך, חס ושלום, מדרגה של פחד, של פחדים, של כל מיני דברים, שהם בעצם הדבר הזה, שהתגובה נגד. בהלקאות ממש, במכות, חס ושלום. רוצה לומר, מבת זוגו של הסמך בן, בה יבוא העונש חס ושלום, למי שעבר על לא תעשה, ולא יתגבר על יצרו. אז שולחים לו איזה אישה, שנקראת לו האישה של הסמך בן, כלומר הנחש, ואז הנחש מטפל בו, ואז יש לו בעיות ב... אללה יסתר, לא נגיד, בסדר? לא עלינו ולא עליכם. במילים פשוטות, זה אומר שהאדם שמפריע לבורא בזרימה שלו, הוא בעצמו עכשיו יקבל על זה חסימה בכל מיני תחומים בחיים. ואחרי זה הוא שואל את עצמו למה לא נכנס זה ולמה לא זה ולמה לא זה ולמה לא זורם. אם אני מאשר את הקדוש ברוך הוא דרכי, אני מאושר. זה אותו דבר. תן לקדוש ברוך הוא לזרום, אל תפריע לו. תשתוק. שב ואל תעשה עדיף. לא אמרתי לך עכשיו להתחיל לעשות כל מיני דברים. אל תשתגע, אל תשתולל, אל תעשה לי כלום. רק אל תפריע לי. קם רבי שמעון, ולכן אנחנו מתחילים את השנה ככה, רבותיי. במה? בתזכורת כללית. של כל עם ישראל, שמה? תעשו לי טובה בראש השנה, תחילת השנה, לא באתי להגיד לכם לעשות מצוות, לא באתי להגיד לכם לעשות שום דבר. תשתקו. אל תעשו כלום. תנו לי לזרום, אל תפריעו לי. זה נקרא יום הזיכרון. מה עושים ביום הזיכרון הזה? על מי אנחנו מדברים? רק על דבר אחד, עליה. מלכות, נכון? באנו להמליך אותו. כלומר, כל יהודי ביום הראשון של השנה מזכירים לו, לא אתה העיקרי. לא אני העיקרי בעולם הזה. אני לא באמצע המציאות. מי שבאמצע המציאות זאת היא. שכחת את זה, לא הבנת כלום. בסדר? לכן מה צריך לעשות בראש השנה? באמת באמת, מה צריך לעשות?
לשתוק.
לשמוע. זה המצווה היחידה שיש בכל היום הזה. לשמוע כל שופר. זהו, אל תפריע לי. אל תפריע, אל תדבר, אל תאמר כלום. אתה יודע מה? אל תתפלל. מצוות היום ושופר. זהו, תן לי לזרום. אני הולך רחוק, כן? אבל זה לא כדי שתיקחו את זה בפשט. אם היינו מסוגלים באמת, באמת, להזרים אותו, לא היינו צריכים אפילו להתפלל. לא להגיד מילה אחת. כי כשאתה מתפלל, אתה חושב שאתה נכנס למערכת וזה, ואתה עושה. זה נכון. אבל אם אתה לא מבין את זה בכלל, ואתה דואג רק שלא יהיה לך עונש, זה הפכת את ראש השנה עוד פעם לאיזה חג אגואיסטי, שמה יהיה לי בשנה הזאת? אז לא הבנת כלום. עוד פעם אתה חוזר לאותה מנטרה. אתה שם את עצמך באמצע. זה עבודה זרה. אני לא עובד את עצמי, אני עובד את הבורא. תשתוק, תן לי לזרום. תשמע, זהו. תהיה פסיבי, תשמע. הקול של השופר זורם. זה לא קשה, נכון? הלוואי והיינו מבינים רק את הדבר הזה. קם רבי שמעון ואמר לבנו אל עזר. ברי. זה לא גבינה, כן? בני חביבי. הנה. איתמן דדחי לקודשה בריחו בגין דייחון בנוי. יש מי שירא מהקדוש ברוך הוא בשביל שהבנים שלו יחיו. זה מה שמפחיד אותו כל החיים. הוא דואג לילדים שיחיו. תשימו לב, זה אבא אומר לבן שלו. ויהיה לו נחת מהם. זה מה שהוא מבקש כל היום, רק שיהיה לי נחת מהילדים. זה מה שבאת לעשות בחיים. כן, כמו שאומרים, העיקר שנהיה בריאים. זה לא העיקר, רבותיי, זה לא נכון. העיקר שנזרים את אור השם בעולם. בשביל זה אתה צריך להיות בריא, בסדר. אבל זה לא העיקר שנהיה בריאים. זה האמצעי שנהיה בריאים, כדי להגיע לדבר הזה. אז אל תחזרו על מילים ששמעתם.
הבריאות זה לא תוצאה דווקא מהזרימה?
בוודאי.
אז זה עוד דבר.
לא. אם אתה חושב על זה, כן, עכשיו הגעת למסקנה הזאת באמצע השיעור.
אני רוצה לשמוע על הביטוי.
כן. אבל זה לא העיקר. כי למי שאתה אומר את זה בחוץ, הוא לא הגיע למסקנה שאתה מבין עכשיו. אז כשאתה אומר למישהו ואתה רוצה לשמור על הביטוי, העיקר שתהיה בריא כדי להיות צינור טוב. תוסיף את זה, שיבין. כי אם לא, אם העיקר זה להיות בריא, אז כל יום הוא ילך לחוף הים ויעשה ריצה קטנה, כן, עם כל מיני מכשירים וכל מיני זה, או מקלות. כן. אז מה עשית? בשביל זה אתה זה? אז מה? בסוף תמות בכושר. גם תמות בכושר, אז מה? נכון? יש שמתים בלי כושר, יש שמתים עם כושר. זה מה שבאת לעשות. כן, אמרו לי, לך לך. ויסגיא ותרי בעי אלמה, והתרבה עושרו בעולם הזה. אז הוא מתפלל בשביל דבר אחר. שנהיה עשירים, שיהיו לו ילדים טובים, אמן! פרנסה טובה, אמן! זה לפי הגובה של האמן, אתה יודע מה רוצים. ואי חסר מהילה דחילה, ואם חסר מכל זה, אינו ירא ממנו. זה יראת השם, זה מה שאתה רוצה, זה מה שאומר רבי שמעון עכשיו לבן שלו. כלומר לנו, אנחנו הבנים. כי כל עבודתו היא רק לצורך הנעת עצמו. הנה, עבודה זרה, רבותיי. אם לא כתוב בזוהר, הייתם אומרים לי יואל מגזים. הנה. הילה שווה ליראת השם לעיקרה. זה האיש לא שם והחשיב את יראת השם לעיקר. הוא חי בשקר. אלא שם את בניו ואת עושרו לעיקר. זה מה שהכי חשוב לו בחיים. אבל מן דדחי לקוצ'ה בריחו, מי שדואג ופוחד באמת בשביל הקדוש ברוך הוא, בשביל הזרימה שלו, מי שדואג באמת לשכינה, בין בטיב ובין בעקו, מי שירא מהקדוש ברוך הוא, בין כשטוב לו ובין כשצר לו, ועובד את השם כראוי, כמו שפרש רש"י על הכתוב בכל מאודיך, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, בין במידה טובה, בין במידת פורענות. אתה דואג רק לדבר אחד, שהוא יזרום, שימשיך לזרום. שום דבר לא עוצר אותך מהזרימה הזאת שאתה דואג לו. כוס ישועות אשא, ובשם אדוני יקרא. מה זה כוס ישועות אשא ובשם השם יקרא? שכל הישועות שלי, כל מה שאני מרים, כל הכוס שאני אומר לחיים, זה בשביל מה? בשביל לגלות את שם השם מלכות, ובשם השם אקרא. כלומר, אני קורא רק לדבר אחד, מה שמעניין אותי זה דבר אחד. אני רוצה לראות אתכם הולכים לשיעורים שהרב שלכם אומר לכם את זה, שזה העיקר. זה מה שיוצא מהשיעור של הזוהר, זה העיקר, גילוי מלכות. צרה ויגון אמצא, ובשם השם אקרא. גם כשיש לך צרה ויגון ואתה לא יודע באיזה מצב, אתה ממשיך, ובשם השם. זה השם וזה השם של השם. אקרא. הדה שב ויראת השם לעיקרה. הרי זה האדם שם והחשיב את יראת השם לעיקר. זה אל תחרטט לי. אני רוצה לדעת מי במרכז החיים שלך באמת.
אז אתה מגיע למדרגה לברך על הרעה כמו על הטובה.
יפה מאוד. כי כן צריך להיות לאדם יראת השם בכל האופנים. זה הדבר העיקרי, זה הדבר המרכזי, רבותיי. כל השאר זה היסטוריה. הוא מפרש את מדרגות היראה. עכשיו רבי שמעון מכניס אותנו למדרגה של יראה. מה זה המדרגה הזאת? ואומר, דתלת דרגין אין נון בעיראה. שלוש מדרגות יש בין העיראה. עכשיו, זכוכית מגדלת. על תוך העיראה עצמה. ממה היא בנויה? זה ההמשך של מה שראינו. אית יראה בין בטיבו בין בעקו, יש שירא מהשם בין כשטוב לו בין כשצר לו. עכשיו אתם מבינים מה זה ירא מהשם? לא מפחד ממנו אלא דואג להזרמת האור. איך היה אומר הרב לורי הזצל, מורי ורבי, שכל החיים שלו היה פוחד לאבד את הזרימה, את החסד, את האהבה. אם אתה פוחד מלאבד את הזרימה, אתה כל הזמן דואג שיהיה לך זרם אלוהי בתוכך, כי אתה מגלה יותר בעולם, אתה מסודר. והיא תראה, אז זה היראה הראשונה. והיא תראה, ויש יראה דדחי לקודשה ברכו בטיבו ולא בעקו, ויש יראה שירא האדם מהקדוש ברוך הוא רק כשטוב לו, אבל לא כשצר לו. כשצר לו מה הוא עושה? הוא בועט בהכל. אומר, זה הקדוש ברוך הוא זה. כן, איפה הוא היה שם, ואיפה הוא היה באושוויץ, ואיפה הוא היה בזה, ואיפה... רק שטוב לו, הוא אומר, זה יש אלוהים, מכניס גול, הוא אומר, יש אלוהים, לא מכניס גול, אין. חז ושלום. זה יש מלא עבודות זרות, כן? יכולים לראות אותם עכשיו בכדורגל, כל מי שנכנס, נשק את האדמה, ועושה כל מיני דברים של הנצרות, להיסטור. ברוך השם, השחקנים של... מדינת ישראל, גם אם הם, בוא נגיד, לא צדיקים גדולים, אני לא יכול לשפוט, אבל לפחות כשמכניסים גולם אומרים שמה ישראל. ממש, הם עושים ככה. אתם רואים שנשאר איזה משהו. עכשיו, ורוצה לומר שאינו מקבל את הצער ואת האיסורים באהבה. הוא לא מקבל. כשיש לו צער ואיסורים, הוא לא מקבל את זה באהבה. הוא מתעצבן, והוא כועס על הקדוש ברוך הוא ועל אשתו. הנה. הנה התורה שלכם, והנה זה, עשיתי ולא קיבלתי כלום. אז תפסיק לי עם כל השטויות שלכם. ואית, עכשיו אנחנו בשלישית, יראה דלה שבילה עלה לעיקרה בין לטיבו בין לעקו, ויש יראה שאינו שם ומקבל אותה עליו לעיקר, לא כשטוב לו ולא כשרע לו. רוצה לומר, לא חושש על יראת השם אפילו כשהקדוש ברוך הוא משפיע לו מטובו. כלומר, לא קיים כלום, לא אכפת לי משום דבר. לא אכפת לי מיראת השם, אין לי בכלל מגמה, כן? רבותיי, זה פחד להגיד את זה, כן? הנה עוד פחד. ותשאלו רוב האנשים בשביל מה הם שומרי תורה ומצוות. אני לא מדבר על אנשים שבכלל לא קרובים לתורה ולמצוות, שבכלל הם לא יגיעו למדרגה הזאת שאני פה כדי להזרים אלוהות בעולם. תדברו עם אנשים שהם עוסקים בתורה. בוא נראה מה יענו לכם. בשביל מה אתה עושה את מה שאתה עושה? תיזהרו, כל מה שאתם אומרים זה בשבילכם.
כן.
Okay. תיזהרו. כי אם זה הדבר היחידי שעלה לכם ברצון, תיזהרו.
קשה לאנשים לחשוב שצריך לדאוג לאלוהים.
נכון.
מה זה לדאוג לאלוהים?
נכון. כי הם לא יודעים את הסדר, איך הוא בנה את העולם, איך הוא ברא את העולם. לכן יש לך יתרון שאתה לומד את זה.
חסר לו גילוי.
מה? חסר דעת. חסר דעת. זה הגלות. זה אומר שרוב האנשים לא מבינים את הרעיון המרכזי הזה. לכן יש לכם זכות שאתם יודעים ומבינים מה הרעיון המרכזי בחיים בכלל. וכשנולדתם כיהודים בכלל. כי אותנו בחר הקדוש ברוך הוא כדי להיות הצינור הזה. זה שגוי לא יבין את זה, מילא, אבל שאתה ישראל שנבראת בשביל זה, ואתה לא יודע את הפסוק הזה, בשביל מה נבראת, בשביל מה נוצרת. כי לא מגלים לך את זה, לא בתורה ולא בלימוד שלך ולא בשום ישיבה. חבל. חבל, כי אין לך כיתת אמונה. כי אתה לא מבין מה אתה עושה. ואני רגיל לשאול אנשים, וגדולים, גדולים אפילו, עוד יותר, תגיד לי מה אתם עושים, בשביל מה כל זה? תורה ומצוות. כלומר, הוא עובד את התורה, לא עובד את השם. זהירות. מרוב, כן, היו אומרים לנו במרכז הרב, ואחרי זה גם במכון מאיר, מרוב עבודת התורה והמצוות, אתה כבר לא עובד את השם, שר, אין לך זמן.
אחד, כשקוראים את
ספר
התורה,
כשקוראים
את הספר התורה, אז מסילת נשרים,
ישרים, כן.
שם אומרים שדווקא האדם בא לעולם כדי ליהנות מזיו השכינה.
נכון.
אז הוא, גם פה יש...
שכינה.
אבל הוא מביא את זה, כאילו, ביחס לבן אדם.
יפה.
אז עוד הפעם זה נובע...
מה זה ליהנות מזיו השכינה? מה ההנאה שלך בעולם?
אבל למה מדברים עליי?
לא חשוב, כי אתה המקבל. אתה רואה את זה. אתה הספקטטור של הדבר הזה. אם זה לא מופיע בחיים שלך, אז לא ראית. כלומר, מה צריכה להיות ההנאה שלך בעולם? לראות את זיו השכינה. זה בסדר גמור. לא אמרו לך שאתה אפס. להפך. כלומר, אני צריך להיות שמח. אם אני בשמחה, זה אומר שמה? ממה אני שמח? מזה שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. זאת צריכה להיות השמחה שלי. ואני עצוב ממה? שאין. שחשוך, שגלות. שאין ידיעה. מזה מה שצריך לצייר אותי בעולם. אנחנו דואגים לקדוש ברוך הוא כשאנחנו הולכים לישון? או אתה דואג לבטן שלך ולחברים שלך ורק לעצמך ולעולם הזה, ומי הרוויח ומי ניצח אתמול? ארגנטינה או זה או... מה אכפת לך מכל זה? הוא מפרש...
ההזרמה
זה מה שאנחנו צריכים לזכור, כן.
כן,
אבל... להזרים. אז הזיכרון חוזר, בוודאי. והבריאות חוזרת, והשמחה חוזרת, והשפע חוזר, והפרנסה חוזרת, והכל חוזר. הכל.
אבל להזרים זה לא אומר לזכור.
נכון. לא, להזרים זה לא אומר לזכור. זה בגלל שאתה
מזרים,
אז כל השפע מגיע. אבל אתה צריך לזכור את הדבר הזה. היום הראשון בשנה קוראים לו יום הזיכרון. לא כתוב ראש השנה בשום מקום. גם בסידור שלך כתוב ביום הזיכרון הזה. לא כתוב ביום ראש השנה הזה. הנה? אז זה צריך ללמוד, כל הזמן לשמור על דעת. אמרתי לכם, הברכה החשובה ביותר, אתה חונן לאדם דעת. ברוך אתה השם חונן הדעת. דעת, הזרמה. דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? לא עשית כלום. מי זה האיש הזה? משה רבנו. והאיש משה ענב מאוד. למה? כי הוא דואג רק לדבר הזה. לא דואג לעצמו.
רב, כשאני עובד ביראה נכונה, התוצר לוואי זה שמחה.
למה לוואי?
כי זה לא יכול לבוא בעצם.
אבל למה לוואי?
אני מסביר.
התוצר היוצא מזה.
אני יכול לעבוד ביראה לא נכונה, אז התוצר לוואי שלי זה עצם. אני עובד את השם, אבל יש לי עצמות.
סימן
שלך. תוצר לוואי.
אם לא את השם בשמחה.
אתה משתמש במושג בעברית שהוא שלילי. לוואי.
תוצר.
בסדר?
תוצר.
יפה.
אז
התוצר המתלווה לזה.
כן?
כן, אבל זה לא אותו שורש. אז התוצר המתלווה לזה זו שמחה. כן. נכון. הוא מפרש את אלו שלוש חלוקות. ואומר צדיק גמור שווה לעלה לעיקרה בין לטיבו בין לדינה. צדיק גמור משים ומקבל עליו את יראת השם לעיקר. בין כשטוב לו, בין כשהדין שורה עליו. כי הוא יודע שיש, שיש, גם כשרע לו, הוא יודע שיש סיבה, יש משמעות לדברים. כשמתייאשים, זה בגלל שסוברים בסופו של דבר שאין שום משמעות לכלום. והצדיק יודע שיש משמעות. ומהי המשמעות? אז רמת אור השם בעולם. גילוי חוכמתו יתברך בעולמנו. שכינה. כי יראתו אינה לקבל פרס. הוא לא חושב על העולם הבא שלו, ולא יותר מה יעשו לך שם, מה ישרפו אותך, יתחו לך גן עדן, לא תהיה לך... זה מה שהם מלמדים. זה מה שמלמדים בתורה, רבותיי. אלא מחמת רוממותו יתברך שמו. זה מה שצריך להדאיג אותי. רק שמו יתברך. בנוני שווי להעלה לטיבו וללדינה. בנוני משים ומקבל עליו את היראה בעת שטוב לו, כדי שלא ימנעו ממנו את השפע. הוא אומר, אני רואה שזה מנגנון שעובד, בוא נשמור על קצב. אבל לא כשהדין שורה עליו, בדיוק כשמשהו מתחרבש לו, זה הכל בועט בהכל. כי אינו מקבל את האיסורים לכפרת אבונותיו. ורשע גמור, לשבילה עיקרה, לה בטיבו ולה בדינה. רשע גמור אינו שם ומקבל עליו בכלל את היראה, לעיקר, לא כשטוב לו ולא כשהדין שורה עליו. למה? כי הוא לא חושש על יראת השם, זה לא הדאגה שלו בחיים.
הוא גמור.
הוא לא יודע בכלל מה הולך שם, על מה מדברים וכו'. אפילו כשמקבל טובות מהקדוש ברוך הוא, כן, כי הוא רשע, אז מה זה הטובות מבחינתו? זה לא שלו, זה לא של הקדוש ברוך הוא, זה של עצמו.
אני ועוד תמיד.
כוחי. בסדר? אז צריך להיזהר מאוד מכל הדברים האלה, ואנחנו מסיימים בזה שלשמור על מה? על המגמה הכללית. רבותיי, תזכרו את זה טוב טוב. אני מזכיר את זה כמעט כל שיעור, כל השנים האלה, שהדבר היחיד שמעניין אותנו זה תהילתי יספרו. זה כמה שנהיה יותר צינורות לגילוי האור בענבה, בניקיון, ולפחות, אם אתה לא מסוגל לעשות את זה באופן אקטיבי, אל תפריע. אל תפריע לזרימה האלוהית, תן לו לעבור. שבת שלום.
שבת שלום.